תרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, גנים עמידים לאנטיביוטיקה נמצאים באוויר ומסכנים את כולנו, כך קובע מחקר חדש. לפי המחקר, באוויר של ערים רבות בעולם יש ריכוזים של גנים עמידים לאנטיביוטיקה, גנים שיכולים לסייע לחיידקים להפוך להיות עמידים לאנטיביוטיקה, ואז קטלניים לנו. מיד הפרטים על זיהום האוויר הלא צפוי הזה. שוב נזכיר, מדובר בגנים ולא בחיידקים, אבל הגנים מאפשרים לחיידקים להפוך להיות עמידים לאנטיביוטיקה. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום 10 בדצמבר, יום זכויות האדם. כך נקבע בדיוק לפני 70 שנה באספה הכללית של האום, יום שצוין לראשונה שנתיים אחר כך. מיד נבין למה חיכו שנתיים כדי לציין את היום הזה לאחר שהוחלט על היום הזה. נמצא איתנו כאן באולפן עורך הדין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח בישראל. שלום לך.
שלום.
טוב, איתך אנחנו נדבר על זכויות אדם בכלל, המצב בישראל בפרט, אילו זכויות נחשבות לזכויות אדם בסיסיות ואילו לא, על זכויות אדם בעידן הדיגיטלי, פרטיות, האם כן אפשר לפגוע בזכויות אדם, האם זה לגיטימי בתנאים מסוימים, ונעסוק בעוד עניינים. מדוע עוברים בועטים בבטן? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש של חוקרים מיוניברסיטי קולג'. התשובה של החוקרים הבריטים, כדי למפות את הגוף של העובר, זאת אומרת כדי ליצור מפה של הגוף של העובר במוח שלו. מיד נעסוק בהרחבה במחקר המסקרן הזה. וגם בארצות הברית 6 ילדים לקו במחלה נדירה שמזכירה את מחלת הפוליו וגורמת לשיתוק. גורם המחלה הוא ככל הנראה וירוס לא מזיק במקור, שעבר מוטציה ועכשיו הוא כן מזיק. מיד כל הפרטים. ואנחנו על המפה גם בתחום העופות. פרס הוקרה בינלאומי הוענק לאקולוג העופות הישראלי אוהד הצופה על פעילותו ארוכת השנים למען העופות הנודדים. בין הפרויקטים שאוהד צופה יזם, מבצע הצלת הסכנאים, פרויקט ההגנה על שחפיות הים והשחפית הגמדית והצלת הצחרוש הלבן. מיד נדבר עם הזוכה המאושר. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, לביצוע טכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, ולא רק לשלושה שיודעים, אתם מורידים את האפליקציה, את היישומון כאן עוד בחנות האפליקציות, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנדבר על מחקרים חדשים, תרופות חדשות, 10 בדצמבר, יום זכויות האדם, עורך הדין פלר כבר נמצא איתנו כאן, עודד פלר, שוב שלום לך.
שלום.
זכויות אדם, 70 שנה, לפני 70 שנה, הוחלט באו מה שהוחלט, בוא רק תגדיר לי מה זה, מהי זכות ומי הוא אדם.
אוקיי.
כי אולי גם אפשר להרחיב את זה על בעלי חיים, ולא רק זכויות אדם, אבל אוקיי, בוא נתחיל. מה זה אומר?
אז מה שזה אומר זה בעצם ההכרה מלפני 70 שנה, בכך שבני אדם צריך לשמור עליהם. צריך לשמור עליהם, ולא משנה אם הם חיים באיזה סוג של משטר, אם הם חיים במשטר דיקטטורי או במשטר דמוקרטי, בכל מקרה צריך לשמור עליהם, ויש דברים שאסור לוותר עליהם. כלומר, יש שורה של אינטרסים שהם חשובים דיים כדי שאנחנו נטיל חובות על המדינה או על גורמים אחרים, או שהם חובות, מה שאנחנו קוראים חובות שליליות, כלומר להימנע מלעשות כל מיני דברים, לא להפלות, לא לסתום את הפה, לא לפגוע בפרטיות, כלומר לא לעשות שום דבר ולאפשר לי לחיות את החיים שלי באופן כזה שלא מתערבים לי. ולצד זה שורה של זכויות חיוביות, כלומר זכויות שמטילות חובות שמכריחות לעשות משהו. למשל, אם יש לי זכות לבריאות, לא מספיק להגיד אל תפגע לי בבריאות. אם אני לא אקבל שירותי בריאות, אין לזה שום משמעות.
לא מספיק לא לזהם את האוויר, אני צריך נכון. לספק לאזרח גם את הרופא
רופאה. נכון, ואני צריך לפעמים גם לסייע בדיור, ואני צריך לסייע ברווחה ובחינוך. אין שום משמעות לזכות לחינוך בלי חינוך. אז יש לנו את הזכויות השליליות, אלה שאומרות אל תעשה, יש לנו את הזכויות החיוביות, אלה שמחייבות לעשות. ואלה זכויות האדם, אלה הזכויות שלנו. ואין.
כבר עולות אצלי לפחות מחשבות רבות בקשר למעבר שעשינו מדאגה לאזרח ולזכויות החיוביות, מה איך שהגדרת, זאת אומרת דיור וכו'. הרי אנחנו הפכנו להיות חברה אולטרה קפיטליסטית ולכן אנחנו כבר לא אכפת לנו, נכון? אנחנו לא דואגים לאנשים לדיור, פחות.
אז זו באמת אחת, זה אחד
הדברים. במרכאות כמובן, זה לא אמור להיות כך, אבל אנחנו פחות דואגים, פעם כן היו חברות או זרועות של המדינה שממש דואגות לאנשים שאין להם, שוב, גם היום אני יודע שיש, אבל האווירה היא שאנחנו רוצים להיות אמריקה.
אז זה בדיוק העניין, מה שאמרתי בראשית הדברים שלי, זכויות אדם לא תלויות בסוג המשטר, או אם הוא סוציאליסטי או קפיטליסטי, אין דורשות איזשהו רף שצריך לעמוד בו, ולא משנה איפה אתה נמצא, באיזו מדינה ובאיזה מקום על גבי הגלובוס.
כן.
אתה אמור להיות, אמורה להיות לך קורת גג, ואתה אמור לזכות בשירותי חינוך ורווחה, שירותים בסיסיים, ואתה אמור להגיע לקיום שמאפשר לך לחיות.
כל אדם בכל משטר צריך נכון. שיהיה לו מקום לישום בו חם או
מקום לישום בו ומה לאכול ואפשרות ללמוד ואפשרות להתפתח ולקיים את עצמו ואפשרות
במנותק מהכישרון שלו או בירושה שהוא קיבל או במזלו.
נכון.
כן.
נכון.
נשמע הגיוני, מי מאיתנו לא היה חותם תרום הגעתנו לעולם הזה על מצב שבו אתה מקבל את התנאים הבסיסיים. זה קורה?
זה האתגר הגדול. אם זה קורה, לפעמים כן, בחלק מהמקומות לא. יש מדינות שמכבדות זכויות אדם יותר, יש מדינות שפחות. העניין עם המדינות, אגב, הוא מאוד מאוד חשוב. כלומר, זכויות אדם הם של בני אדם. כל בני אדם בכל מקום על גבי הגלובוס, אבל למדינה יש תפקיד קריטי. כלומר, איפה אתה חי ומי המדינה שמספקת לך, מי שנושאת את רוב החובות האלה שמול הזכויות שלך, יכולה להשפיע בצורה דרמטית על מערך הזכויות שלך. כלומר, עד כמה תקבל את השירותים האלה, עד כמה תזכה בזכויות שלך. אז יש מדינות שמכבדות את זה יותר, יש מדינות שפחות. השאיפה של זכויות אדם זה להגיע לסטנדרט אוניברסלי, לנסות להביא למצב שבו בני אדם, איפה שהם לא נמצאים, יזכו באותם דברים ויזכו לאותן הגנות.
אנחנו שומעים על משטרים אפלים ששם לא רק שזכויות אדם לא מכובדות, אלא תולשים איברים לאנשים, מוכרים אותם,
נכון?
זאת אומרת, נכון? אין גבול.
נכון, ולמעשה משטר זכויות האדם נוסד על הרקע הזה. ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם מלפני 70 שנה היא על רקע השואה. זה המוטיבציה הגדולה לדבר הזה.
זאת אומרת, לאחר השואה באום התכנסו והחליטו על איזשהו סטנדרט מינימלי.
נכון, השואה היא שואת יהודי אירופה, אבל יצאת מלחמת העולם השנייה והזוועות שלה, והחליטו שהגיעה השעה שההתכנסות העולמית של מדינות העולם תוביל לאיזשהו סטנדרט שמדינות יכבדו אותו. והסטנדרט הזה זו הכרזה הזאת. הכרזה הזאת היא לא הסכם, היא לא אמנה בין מדינות. היא בעצם משהו דקלרטיבי, משהו שמדינות ימצאו ביחד, עבדו על זה הרבה מאוד זמן.
זאת אומרת, הצהרה שזה הנכון.
זו הצהרה, נכון.
עכשיו, לקח שנתיים בערך עד שכולם הסכימו על הדבר, כך...
אז לקח זמן עד שהסכימו לזה, וגם עלו המון שאלות כמובן מסביב לזה, מדינות שונות שמשכו לכיוונים שונים. גם אנחנו צריכים לזכור לימים של תחילת המלחמה הקרה, וארצות הברית וברית המועצות משחקות ביניהן, כל אחת מושכת לכיוון שלה. אבל אני חייב להגיד שבסופו של דבר, דווקא המחלוקות בין המדינות הובילו להכרזה מאוד נדיבה. זאת אומרת, מצד אחד באו, כמו שאתה אמרת, המדינות הקפיטליסטיות, הן רצו את העניינים שקשורים בקניין ובפרטיות ובדברים כאלה, ובאו המדינות הסוציאליסטיות והן רצו רווחה ודיור וחינוך, והכל נכנס. זאת אומרת, גם זה וגם זה, והדברים האלה קיבלו ביטוי.
אגב, ההצהרה הזו השפיעה על המדינה שלנו שנוצרה פחות או יותר באותה תקופה, זאת אומרת, כן הושפענו מה...
גם ישראל ימצא לעצמה חלק גדול מהדברים האלה, ואתה יכול לראות כבר בראשית שנות המדינה, בפסקי דין של בית משפט עליון, אצלנו התייחסות להכרזה הזאת, אל מקור, לא בהכרח מקור מחייב, אבל איזשהו סטנדרט.
גם בהכרזת העצמאות יש התייחסות לזכויות אדם.
ודאי, ודאי. בהמשך לכך, בהמשך להכרזה הזאת, התחילו לעבוד על אמנות. אמנות הן כבר הסכמים בין מדינות שכוללות כל מיני שורה של תנאים שצריך לעמוד בהם, ודיווחים שצריך למסור לגופים בינלאומיים. וההכרזה הזאת אבל שימשה את הבסיס לדבר הזה. בשנות ה-60 התחילו לחתום על האמנות שעוסקות בזה, אמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ופוליטיות, אמנה בדבר זכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, והן כבר הפכו להיות סטנדרט הרבה יותר משפטי. כלומר, משהו כזה שאתה חותם עליו, ואתה מתחייב אליו, ואתה רוצה, ואתה מבטיח לעשות אותו, ואתה גם מוסר דין וחשבון על הדבר הזה.
זהו, זו השאלה, איזה מנגנון אמור לשמור, לפקח על זכויות האדם? האם זה יותר בתי המשפט, האם יותר הממשלות, החוקה בשילוב עם בית משפט שאוכף, מה אמור לייצר את ההקפדה הזו, את השמירה הזו על ה...
אין ספור גורמים. זאת אומרת, בראש ובראשונה כולנו, זאת אומרת, אנחנו, התפיסה של זכויות אדם זה רק בינינו לבין המדינה היא תפיסה שגויה. זכויות אדם זה גם בינינו לבין המעסיק שלנו. כלומר, אם הוא יכול לפגוע לנו בפרטיות, הוא יכול לרדות בנו, הוא יכול לייצר לנו סביבה שאנחנו לא...
כשאנחנו מדברים על זכויות אדם, בדרך כלל הכוונה היא לזכויות של הפרט מול המדינה, לא?
נכון, אבל אני אומר, זה מתחיל בקטן, ובשנים האחרונות אנחנו מבינים שגם תאגידים יכולים לפגוע לנו בזכויות אדם.
ככל שהם צוברים כמובן יותר ויותר כוח, נכון, וכזה ודאי.
אבל מול זה באמת יש בעיקר את המדינה, החל מהרשות המקומית ועבור בממשלה עצמה, שהיא חייבת בזה. במוסדות של תוך המדינה אתה יכול לפנות לבית המשפט כדי שהוא יגן על זכויותיך, ויש גם גופים בינלאומיים, יש ועדות בינלאומיות שמדינות צריכות לדווח להם ולהראות שהן עומדות בסטנדרט מסוים, יש טריבונלים בינלאומיים שבדרך כלל לא רוצים להגיע אליהם. המשמעות של זה, ואז אתה שואל את עצמך, מה בעצם יעשו לי? אוקיי, מדינה שמדווחים עליה דיווחים רעים, שאומרים שהיא לא מכבדת זכויות אדם, מה כבר יקרה? אז זה לא שלצערי, אולי אני אגיד ככה, זה לא שאף אחד יוצא למלחמה אם יש איזו מדינה שמדכאת נשים או הומואים או משהו מהסוג הזה, יוצאים למלחמות על דברים אחרים.
נכון.
אבל יש סנקציות. למשל, סנקציות יכולות להיות סנקציות כלכליות. הן יכולות להיות, אבל גם סנקציות כאלה שבה פשוט לא משתפים אותך בכל מיני דברים. זאת אומרת, אתה רוצה להצטרף לאיזה גוש שסוחר ביחד או נהנה מהטבות מסוימות, אתה חייב לעמוד בסטנדרט מסוים.
Okay.
אתה לא יצרפו אותך לאיחוד האירופי עם בתי המעצר והמעצר שלך הם כאלה שתנאים בהם זוועתיים.
אז כן יש משמעות לשאלה האם המדינה הזו שומרת על זכויות אדם.
נכון, מקפידה. נכון, נכון.
עכשיו, רגע לפני שנשמע שיר ואז נדבר פנימה לתוך העניין, מהן זכויות האדם הבסיסיות?
אז יש שורה של זכויות אדם בסיסיות. יש כל מיני חירויות. כלומר, חופש. יש את חופש הביטוי, וחופש ההפגנה, וחופש העיתונות.
כן.
יש את החירות באופן כללי, לא לייצר בצורה שרירותית, ושלא יעלימו אותך. יש לנו פרטיות, ויש לנו חופש דת, ויש לנו חופש מצפון. ולצד יש לנו זכויות חברתיות, יש לנו את הרווחה ודיור ובריאות.
זה כמעט זכויות טבעיות, הייתי מעז לומר.
בהחלט, כולן נחשבות זכויות טבעיות.
כן.
וכמובן, לצד החירות, הם הזכויות השוויון. כלומר, אנחנו רוצים שכל בני אדם יתפסו, לצורך העניין, נאמר ככה, כשקופים. זאת אומרת, כמו שאתה אמרת, לא משנה למי הם נולדו ואיפה הם נולדו.
לא במובן שאנחנו מדברים עליו היום כשקופים, אלא דווקא במובן החיובי. הכוונה היא שההחלטות תינתנה במנותק מההקשר הדתי, דתי, ג'נדרי וכו' של האנשים.
נכון, בדיוק, וזהותם המינית וזהותם המגדרית, ולא משנה. זאת אומרת, בני אדם באשר הם בני אדם, נולדו בצלם וזכאים לאותן זכויות.
קנינו את זה, לא? מישהו מתווכח על זה?
או, מתווכחים על זה ללא הרף. אני חושב שיש לנו היום הזדמנות לדבר על זה. מתווכחים בראש ובראשונה אם בכלל מגיעות זכויות אדם. מתווכחים...
מה זאת אומרת, מה מהות הגישה הזו? זאת אומרת, האם לא כל אדם היה חותם? שוב, אני אקח את התרגיל המחשבתי שעשה, אני משחזר את לימודי המשפטים שלי, לדעתי אמנואל קאנט, עם מסך הבערות וכו'. האם בטרום הגעתי לעולם, לפני שידעתי אם אני אהיה מוכשר או לא, אם תהיה לי ירושה גדולה או לא, איזה זכויות בסיסיות הייתי רוצה שהמדינה או המציאות תעניק לי, מי יכול להתווכח עם הזכויות הבסיסיות?
אז כמו שאתה רואה מתווכחים, וגם בישראל מתווכחים, אתה שומע בזמן האחרון פוליטיקאים שאומרים שהלכנו רחוק מדי עם זכויות הפרט, ויש עקרונות ואינטרסים אחרים שהם חשובים יותר, ולא מדובר בכך על איזונים, כי זכויות אדם יכולות להתנגש בינם לבין עצמם, ועם אינטרסים אחרים. שאלה היא, האם אנחנו, איזה משקל וכמה כבוד אנחנו נותנים להם? דבר נוסף שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה מי נהנה מהן. זאת אומרת, אזרחים בדרך כלל יש להם עוד איזושהי השפעה פוליטית, יש להם אפשרות להשתתף, אבל אנחנו חיים בעולם שבו לא כולם אזרחים. זאת אומרת, לא כולם אזרחים של המדינות שהם חיים בהם. הם לא בהכרח שותפים לקבלת החלטות, אבל הם בפירוש כפופים למשטר ולמה שהוא עושה להם, ושם יש לא מעט פגיעה בזכויות אדם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על ישראל, אז יש לנו כיבוש פה, יש פה מיליוני אנשים שנמצאים תחת שלטונה של ישראל, והם לא שותפים לקבלת החלטות. יש פה מבקשי מקלט, פליטים, מאגרי עבודה.
כן, אנחנו פחות נעסוק בצד הפוליטי כמובן, כי הדברים טעונים, ואנחנו כן יודעים שזכויות אדם הן לא זכויות מוחלטות. זאת אומרת, נכון. הזכות שלי, כפי שבזמנו פרופסור אהרון ברק, נשיא בית משפט עליון, אמר שהזכות שלי לנוע מסתיימת, או של כף היד שלי מסתיימת במקום שבו הלכי שלך מתחילה.
נכון,
זאת אומרת, זכות אדם היא לא מוחלטת, ויש זכות של מדינה להגן על עצמה, ואנחנו כן רוצים לקצץ בזכויות כדי שכולנו נוכל לחיות ביחד. השאלה היא כמובן, מי עושה את האיזון ובאיזו דרך?
אז את האיזון אמורות לעשות בראש ובראשונה רשויות. זאת אומרת, אתה לא אמור להגיע, המצב שבו אתה מגיע לבית משפט כדי שיחוף את זה הוא מצב מקולקל. זאת אומרת, משהו לא בסדר, משהו יתקלקל ואתה הולך לאינסטלטור שיתקן. לא אמורים להגיע לשם. המדינה אמורה לעשות את האיזונים האלה בעצמה.
זה עוד הערה מאוד חשובה, שאם אנחנו כבר מורגלים לזה שלהגיש בגץ ישר, זה אמור להיות המפלט האחרון ולא ברירת המחדל.
בדיוק, בגץ לא אמור להיות ברירת המחדל. בגץ אמור להיות מקום שבו מתקנים קלקולים. לא אמור להיות קלקול בסיסי. היום אנחנו רואים שבהרבה מאוד דברים יוצאים לדרך בידיעה שיוגש בסוף בגץ. זאת אומרת, מתחיל מהלך ממשלתי או מהלך של הכנסת, ואתה למשל נמצא בכנסת באיזה הליך חקיקה, מלווה דיונים על זה, ואתה יודע מהיום הראשון שכבר יגישו על זה בגץ.
כבר לוקחים בחשבון את העניין שהחוק יגיע לבגץ אולי, ויעבור אולי בחינה אם הוא חוקתי וכו' וכל.
נכון, והדבר הנורא שקורה בעקבות דבר כזה, הוא שאתה רואה שחברי הכנסת פורקים קולול, כי מה אכפת להם לשבת להגיד כל מיני דברים פופוליסטיים ולגזור איזשהו קופון פוליטי על הדבר הזה.
מעניין.
כי מה אכפת להם? אחריות לא אצלם. הם בסופו של דבר יחוקקו מה שהם רוצים, ושבגץ המבוגר האחראי ידאג לזה בסופו של דבר. ואז הם גם יוכלו להשתלח בו אחר כך. אבל השורה התחתונה היא שזה לא אמור להיות ככה. זאת אומרת, את האיזונים הם אמורים לעשות לכתחילה בעצמם. ולא להביא את זה לשם.
קורא לב בגרות של חברי הכנסת.
בדיוק.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום 10 בדצמבר, יום זכויות האדם, כך נקבע בדיוק לפני 70 שנה באספה הכללית של האום, ולכן נמצא איתנו כאן באולפן עורך הדין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח בישראל. זכויות אדם ואזרח זה היינו הך? טוויסט, לא כולם אזרחים כמובן, יש כולם אנשים, לא כולם אזרחים.
כן, אבל זה גם אצלנו בשם, זה מין טעות היסטורית. מעשה זכויות אזרח זה תרגום לא נכון מאנגלית של המושג civil rights, זכויות אזרחיות. ואנחנו מדברים על זכויות אדם בעצם, זכויות של בני אדם באשר הם בני אדם. כשאנחנו נרשמנו כעמותה, הייתה כבר עמותה אחרת שנקראה עמותה לזכויות האדם, אז היינו צריכים לבחור בשם אחר. השם הזה שלנו מטעה, ולכן אנשים שואלים אותנו, מה אתם מגינים למשל לזכויות של עובדים זרים או של פליטים? אתם הרי אגודה לזכויות האזרח, אבל זה לא זה. אלה זכויות אזרחיות, זכויות של בני אדם.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על ההיסטוריה של זכויות האדם או האזרח. לאן זה מגיע? מה, תקופת התנך? אנחנו, העם היהודי, הידוע במסורות של זכויות.
בהחלט, יש לנו, התורה כולה מלאה בזכויות. זאת אומרת, 10 הדיברות מתחילות עם זכויות אדם.
יום שבת.
יום שבת היא יום מנוחה, ואסור לרצוח, ואסור לגנוב.
נכון.
יש כל מיני דברים כאלה, ולאחר מכן ספר שמות.
זאת החוקה הראשונה, כפי שאנחנו מכירים, לא מבחינה היסטורית בהכרח, אבל סביר להניח שגם כן, זה 10 הדיברות.
עוסקת בזכויות אדם, בין היתר, ולאחר מכן יש לנו הרבה מאוד עניינים שקשורים בזכויות סוציאליות, ודאגה לגר וליתום ולאלמנה. ולעבד אפילו, זאת אומרת, יש שם עבדות, ועדיין העבד מותר לו להשתחרר מתישהו.
יופי מאוד גדול בדאגה דווקא לחלשים בחברה.
בהחלט, יש הרבה מאוד דאגה לחלשים.
מה, אין יופי בלדאוג רק לחזקים, אין בזה שום יופי.
נכון, אז יש הרבה מאוד דאגה לחלשים, ובהמשך של ההיסטוריה אנחנו רואים עוד כל מיני מופעים של זה. יש למשל המאה ה-13 בבריטניה, באנגליה, המלך ג'ון חותם על המגנה קארטה מחשש שהאצילים ימרדו בו, אז הוא בעצם מעניק זכויות דווקא במקרה הזה לחזקים, לברונים. אבל המגנה קארטה למשל היא דוגמה...
שזה מסמך זכויות, נכון?
זה מסמך זכויות, עוסק הרבה בקניין, אבל עוסק גם בעיקר במערכת המשפט. הוא בעצם קצת מנתק את המלך ממערכת המשפט ונותן לה עצמאות. היא תדון בדברים והיא תכריע.
מעניין.
ובמשך יש עוד כל מיני דוגמאות לזה לאורך ההיסטוריה.
מתי המגנה קארטה נכתבה?
1200 ומשהו.
אוקיי.
כן, בראשית התקופה. ולאחר מכן מלכים שבאו אחר כך חתמו על זה, ישררו את זה שוב ושוב. אבל בעצם המסמך המשמעותי באמת שיש לנו זה המסמך מלפני 70 שנה. זאת אומרת, זו פעם הראשונה שבה באופן מקיף מכירים בזכויות שבני אדם מאשר הם בני אדם. כלומר, הם לא נתינים של אף אחד, הם לא צמיתים של אף אחד, הם בני אדם ולא משנה איפה הם זכאים לזכויות. ולאחר מכן מגיעות האמנות.
כי מה שמדהים זה שזה מאוד אינטואיטיבי לנו, בני האדם, שמגיע לכל בן אדם זכות, אבל למדינות זה לא אינטואיטיבי. זאת אומרת, הגופים האלה איכשהו הם פחות, זה פחות מדגדג להם אינטואיטיבי. באופן כללי, כנראה, כן, המנגנון.
זה יותר מזה, בוא נאמר, לנו זה אינטואיטיבי, ולאנשים לפני כמה מאות שנים זה היה לגמרי לא אינטואיטיבי. זאת אומרת, אנשים היו צמיתים של מישהו.
מעניין.
אנשים היו או עבדים של מישהו.
אתה אומר שזה אינטואיטיבי כי זה כבר תרבותי.
נכון, זה עניין תרבותי, ואנחנו יודעים לתבוע את הזכויות שלנו, ואנחנו יודעים לעמוד על זה, ואנחנו מבינים גם שמגיע לנו, וגם קבוצות שונות מבינות שמגיע להם. זאת אומרת, נשים יודעות לעמוד על זכויותיהן, ו צריך לזכור שלמשל, לא בכל העולם עדיין נשים מצביעות.
כן, עדיין יש מדינות שבהן נשים לא מצביעות.
בוודאי,
כן.
ויש גם, יש גם, אם ניקח את זה אחורה, זאת אומרת, למשל בשוויץ עד שנות ה-70 עוד לא היו דברים כאלה, ובאנגליה זה היה במהלך ה-120 הדברים האלה הסתדרו. זאת אומרת, זה לא היה אינטואיטיבי לאנשים שכך זה צריך להיות. אנחנו צריכים לזכור למשל שאפליה נגד שחורים בארצות הברית בשנות ה-60 עוד הייתה מאוד נפוצה. זאת אומרת, אפליה, אני מתכוון, אפליה קיימת גם היום, אבל אפליה במובן הכי בסיסי שלה. זאת אומרת, מסוג של אפרטהייד כזה, שבו אתה יכול לעשות מה שאתה רק רוצה, להפריד בין אנשים ולא לאפשר לשחורים זכויות שיש לכולם.
וגם פה נגעת בנקודה מעניינת של אפליה סמויה ואפליה שהיא על השולחן.
נכון.
אבל זו גם נקודה מעניינת. אנחנו נעצור לרגע ברשותך, כי אנחנו רוצים לדבר על מחקר חדש שמנסה להתמודד עם השאלה מדוע עוברים בועטים בבטן. בדיוק בשאלה הזו עוסק מחקר חדש על חוקרים יוניברסיטי קולג' התשובה של החוקרים הבריטים כדי למפות את הגוף שלו, כדי לסרטט מפה של הגוף במוח שלו. לפי החוקרים, הבעיטות והאגרופים שבדרך כלל מאפיינים את השליש האחרון של ההיריון מסייעים לעוברים לפתח את האזורים במוח שמטפלים במידע חושי וליצור כאמור את אותה מפה במוח. אנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה וגם על ההשלכות שלו עם מנהל בית החולים ליס לנשים וילדות במרכז הרפואי תל אביב יחילוב, פרופסור יריב יוגב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז קודם כל הכוונה היא למיפוי ראשוני של מה? של הקשר בין התנועה לבין הכוונה להזיז את היד? זאת אומרת, מה בדיוק אם הם מפים שם עוברים?
טוב, אז אנחנו יודעים שעוברים זזים ברחם החל משלבים מאוד מאוד מוקדמים. זאת אומרת, כבר שאתה עושה אולטרסאם בשבוע 7 או 8 להיריון, אתה רואה כבר שהעוברים זזים, ובטח ובטח בהמשך ההיריון. יותר מזה, נשים מתחילות להרגיש את התנועות החל, זה מאוד תלוי במיקום השיליה, כמות מהשפיר, אבל החל בערך בשבוע 22, רוב הנשים התחילו להרגיש תנועות. השאלה שנשאלת היא בכלל מדוע העובר שהוא נמצא בתוך הרחם צריך לזוז. הרי הוא שוכב לו בתוך מים חמימים, בחושך מוחלט, ויכול, אתה יודע, לשכב לו בשקט, הוא יזוז מספיק בחייו, אז למה הוא צריך לזוז בתוך הרחם?
התשובה היא לא כי היא משעמם מאוד?
אני לא יודע, כשלך משעמם מאוד אתה זז, או כשלך משעמם מאוד אתה נח.
מחלץ עצמות, לא יודע, הוא כזה מתמתח לו, אבל כנראה שזה יותר מורכב.
אוקיי, ואז אנחנו יודעים שזה מדד עיקרי לבריאותו של העובר. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להעריך איך העובר חש בתוך הרחם, ואם טוב לו בתוך הרחם, אז אחד המדדים החשובים שאנחנו בודקים, זה לראות שיש לו תנועות ושהוא זז. זה אחד מהמדדים החשובים ביותר שלנו, והפחתה בתנועות עובר, זה תסמין או סימפטום מאוד מטריד מבחינתנו. באו אותם חוקרים, באים מאוניברסיטי קולג' בלונדון, ושואלים את עצמם, האם אנחנו יכולים למצוא א' מתאם בין מידת התנועות של העובר בתוך הרחם לחייו, או למידת התנועות שלו לאחר מכן, והם מצאו איזשהו סוג מסוים של מתאם. וההנחה שהם אמרו, הם אמרו, תקשיבו, כנראה שלתנועות האלה יש איזשהו תפקיד, כי חלק מהתנועות הן מסונכרנות, והן מראות על איזושהי פעילות הרבה יותר מתורכמת מסתם חילות עצמות, וכנראה שלמרכיב הזה יש איזה סוג מסוים של מה שהם קראו הכרת הגוף, אולי לא הכרת הגוף בכלל, אלא בכלל איזה סוג מסוים של סינכרוניזציה בין פעולות והבשלה של תהליכים מוחיים שמאפשרים תוך כדי התנועות בעצם לעובר את אותה הבשלה. ולכן כנראה של התפקיד הזה של התנועות בתוך הרחם זה לא רק חילוץ עצמות כמו שאתה קראת ולא רק מתוך שימום, אלא יש לזה מרכיב בהתבגרותו המוחית של העובר וחילתו לחיים לאחר מכן.
זאת אומרת שהעובר בעצם באמצעות התנועות האלה הוא ממפה, הוא יוצר את הקשר בין כנראה הכוונה שלו להזיז את היד ליד, זאת אומרת הוא ממפה ממש את הגוף שלו ואת היכולת לשלוט בגוף שלו?
כן, זה סוג מסוים של תהליך למידה והפשלה של מערכת נוירולוגית, כי בסופו של דבר כשלך מגרד באף ואתה מושך את היד לגרד באף, זה איזושהי פעולה סינכרונית מסודרת שדורשת כנראה סוג מסוים של למידה ואמון, אימון, שכנראה מתחיל לא רק בחיים החוץ רחמיים, אלא מתחיל כבר בחיים התוך.
ועכשיו, התנועות האלה ברגע לידה, כפי שאמרת, הן לא נעלמות, נכון? הן כן מעט ממשיכות. אנחנו מכירים תנועות של תינוקות בני יומם, שהן עדיין קצת מזכירות תנועות עובריות.
נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש גם לדברים האלה יסור מסוים של
התנגדות. רגע, הקו קצת שובש, בבקשה שוב.
אמרנו שאנחנו גם יודעים שלתנועות של הילוד, כבר לא העובר לאחר הרחם, היציאה של המערכן, יסור מסוים של תהליך למידה. והתנועות שעושה תינוק בן שבוע הן שונות לחלוטין מהתנועות שהוא עושה בשלבים יותר מאוחרים בחייו, וכנראה שגם שם יש פה אלמנט של אימון למידה, ובעיקר גם של פידבק ואיזון חוזר, הוא מבין מה התנועות שעושות, שעושות לא טוב. ולכן אנחנו לא בטוחים שמה שקורה בגיל 3 חודשים קשור לפעילות התוך חכמית, אלא לתהליך למידה שמתחש לך מכן, אבל בטח לימים הראשונים לאחר הלידה.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור יריב יוגב, מנהל בית החולים ליס לנשים ויולדות במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה לך.
שיהיה יום טוב, ביי.
להתראות, רק נזכיר שהמחקר פורסם בכתב העת המדעי Scientific Reports, ונעשה באמצעות מדידת גלי מוח, EEG של תינוקות, לא עוברים אלא תינוקות, בכוונה אני אומר את זה. ואנחנו ממשיכים לדבר עם עורך הדין עודד פלר על זכויות אדם. מה הקשר בין דמוקרטיה לבין זכויות אדם? אנחנו, ככל שאני אנסה לשחזר את שיעורי האזרחות שלי בנתניה בשנות ה-70-80, דמוקרטיה זה אומר שלטון הרוב תוך כדי התחשבות במיעוט ובזכויותיו של המיעוט. יש שם איזה, זה לא רק הרוב קובע.
בדיוק, זאת אומרת, אחת הצרות של דמוקרטיה היא שבתפיסה של לא מעט אנשים, דמוקרטיה היא הרוב קובע, ואם הרוב החליט, אז כך צריך להיות. עניין הוא שיש את המשל המפורסם על השלושה זאבים וכבשה שיושבים ביחד ומחליטים בצורה דמוקרטית מה הם יוכלו לארוחת ערב. והם מצביעים. אז האם הצבעה שלהם היא דמוקרטית? ברור שהיא לא דמוקרטית, כי הם ברור גם מה הם יחליטו. ולכן הרוב קובע זה לא תנאי מספיק. זאת אומרת, הרוב קובע זה באמת, על זה מיוסדת הדמוקרטיה. העם מחליט, העם מצביע, ולפי הרוב יחליטו. זכויות האדם נועדו להשלים את זה, כדי להבטיח שהרוב גם לא ירדה במיעוט. כלומר, שהרוב לא יפגע בזכויות האדם של אנשים שכוח ההשפעה שלהם בדמוקרטיה הוא חלש יותר. אלה שלא משתתפים בהצבעה, אבל גם כאלה שמשתתפים, אבל הם לכתחילה מיעוט. הם תמיד יהיו מעטים. ואני חושב שאחת הבעיות שלנו בישראל בשנים האחרונות היא הטיעון הפופוליסטי הזה שחוזר שוב ושוב,
כן.
של הרוב קבע. מה זאת אומרת? מה פתאום שבית המשפט העליון יתערב בחקיקה של הכנסת? הרי חקיקה של הכנסת תמיד מתקבלת ברוב. זה מה שהרוב רצה. אז שבית המשפט לא יתערב.
כן, אבל הטענה היא שבית המשפט הוא לא גוף נבחר, ולכן מדובר ב... זה גם לא שהם בהכרח מייצגים את המיעוט, הם מייצגים את עצמם, ואתה יודע, יש טענה שמשתייכים לאליטות כלשהן וכולי. זו הטענה בדרך כלל.
אז יש הרבה טענות, וגם בית משפט הוא
ודאי... אגב, ודאי שהטענה הזו היא פופוליסטית על פי ההקשר. זאת אומרת, אם מישהו לא מתאים לו חוק, אז הוא תוקף את מה שלא מתאים. זאת אומרת, אנחנו כולנו מכירים את זה שכשבית משפט שופט X, יש כאלה... אנשים הם מאוד משוחדים ביחס שלהם, גם לבית משפט וגם לנבחרי הציבור.
נכון. אוקיי. אז לא, אבל גם בית משפט, כמו כל רשות אחרת, הוא לא מושלם, ויושבים שם בני אדם, ולפעמים טועים. זה בסדר גמור, זה חלק מהעניין, אלא חלק מכללי המשחק. אבל כללי המשחק כוללים איזונים. ניסיון לייצר מנגנון שיכול לבקר מה שרשויות אחרות עושות, הממשלה והכנסת במקרה הזה, שהן הרשויות החזקות יותר, שהן אלה שמייצגות בדרך כלל את רצון הרוב, ומישהו שיגן גם על זכויות המיעוט. עכשיו, כמו שאמרתי גם קודם, למעשה גם הכנסת והממשלה אמורות בעצמן לעשות את זה. הן לא אמורות לפגוע לכתחילה בזכויות המיעוט, וכשיש קלקול, אז יש מי שאמור לתקן את זה. עכשיו, זה לא רק בית משפט.
זו תופעה מדאיגה, מה שאתה אומר, שאנחנו הפסקנו לפעול באחריות.
לגמרי.
הנבחרי הציבור, ומגלגלים באמת את האחריות לפתחו של בית משפט.
הם מגלגלים את האחריות לפתחו של בית משפט, ואז גם משתלחים בו אחרי שהוא מתערב, וצריך לזכור, הוא מתערב מעט מאוד. זאת אומרת, בית משפט לא ממהר להתערב. אבל גם צריך לזכור שבית משפט לא, בדרך כלל רוב ההתערבויות של בית המשפט הן לא בסיפורים הגדולים. הם בעניינים היומיומיים. כלומר, הפגיעה הקונקרטית בבני אדם. אני רוצה רישיון למשהו ולא נותנים לי. אני רוצה להפגין ולא מאפשרים לי.
עד שבית משפט פוסל חוק, זה פעם ב- וסיפורים וכאלה.
נכון, נכון. רוב הפגיעות בזכויות אדם הם עניינים יומיומיים. זאת אומרת, הפגיעה בפרטיות שלי היא עניין שלי, ואני לוקח אותו לבית המשפט. גם בית המשפט בדרך כלל ירצה לראות עותר או בן אדם שמביא את הסיפור שלו, מביא את הפגיעה בו. והוא ידון בפגיעה באותו אדם, או באותה אישה, או באותו מאגר עבודה, או באותו פליט. אלה הסיפורים שבית המשפט יראה אותם באופן יומיומי. בן אדם ששללו לו את החירות, בן אדם שפגעו לו בפרטיות,
כן.
בן אדם שרוצה להפגין ולא לא נותנים. ועל הדברים האלה, בית המשפט אמור להגן.
אז למה באמת בתקופה האחרונה יש תחושה שבאמת... קל יותר, זאת אומרת, לא רק אמון הציבור בבתי המשפט, אלא גם נבחרי הציבור מתייחסים לבתי המשפט כאיזה מין משהו שהוא לא משקף את רצון העם, והוא...
כי אנחנו נמצאים בעיצומו של משהו שהוא לגמרי לא קורה רק פה. זה גל עולמי, אנחנו יכולים לראות את זה בארצות הברית, ואנחנו יכולים לראות את זה בטורקיה, ובהונגריה, ובפולין, ובעוד כמה מקומות בעולם, בהודו. מקומות שבהם פופוליזם משתלט על השיח הפוליטי, ומחפשים מנהיגים חזקים, ואנשים שיקבלו החלטות, ומסמנים את כל מי שלא מסכים, או חולק, או נחשב אופוזיציה, כאיום או בוגד או מישהו שחותר תחת, או מיד מדביקים לו את הכינוי שמאל קיצוני. בית המשפט העליון הוא שמאל קיצוני, וארגוני זכויות אדם שמאל קיצוני, ויועצים משפטיים הם שמאל קיצוני, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה היא שמאל קיצוני, וכולם שמאל קיצוני, וכולם אויבים וכולם בוגדים, וצריך למגר אותם. כי למה? כי הרוב החליט, וזה דמוקרטיה. הדמוקרטיה מתמצא בהרוב החליט. והתפקיד של מי שזכויות האדם יקרות לליבו, היא להזכיר שלא, זו לא דמוקרטיה. דמוקרטיה לא יכולה להיות רק מה שהרוב הכריע. דמוקרטיה היא גם ביקורת, והיא גם אופוזיציה, והיא גם...
אופן כללי, נראה לי שאפשר לוותר על קיצוניות, וללכת, הכל בסדר. אפשר ליישב סכסוכים.
אפשר ליישב סכסוכים.
לא חייבים להיות קיצוניים, לא בשמאל ולא בימין.
אבל צריך לקבל בסופו של דבר שממשלה או כנסת או... כל גורם כזה שמקבל החלטות לא יכול להיות אבסולוטי. מישהו צריך להיות בעל היכולת לבקר אותו.
Okay.
כלומר, אנחנו צריכים את אותם, אנחנו צריכים את בתי המשפט, אנחנו צריכים גם את שומרי הסף, אנחנו צריכים את מבקר המדינה, ואנחנו צריכים לבקר מדינה יעיל. אנחנו צריכים יועצים משפטיים יעילים שידעו לומר לנבחרי הציבור ולגורמים בממשלה, מה לא יעבור בבית משפט ולמנוע מהם לכתחילה להגיע לשם. זאת אומרת, לא להגיד, אוקיי, בסופו של דבר נגיע לבית משפט.
כן, אלא... זו גם שאלה האם הם צריכים לגבות אותם בכל מקרה או לא. אנחנו נכון? בדיוק שמענו את ההתעסקות בשלושה שיודעים בכאן תרבות. גנים עמידים לאנטיביוטיקה נמצאים באוויר ומסכנים את כולנו, כך קובע מחקר חדש. אנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אני מוכרח לשאול או לדרוש הסבר, מה זה אומר גנים שמרחפים באוויר? גנים!
אוקיי, אז הגנים האלה נמצאו על חלקיקים זעירים של אבק. בעצם זה נקרא PM10, חלקיקים גודל של 10 מיקרון. 10 אלפיות המילימטר. ואותם גנים, זה יכול להיות שמדובר בחיידקים, זה יכול להיות שמדובר בחיידקים מתים, ויכול להיות שמדובר בחומר DNA שהוא פשוט נמצא שם, אבל אותה הפקה של DNA שהחוקרים עשו, הם מצאו, הם עשו את אותו ניסוי בעצם ב-19 ערים שונות בעולם.
כן.
הם לקחו פילטרים של מזגן מרחבים, מה שהם עשו זה בעצם להפיק DNA מאותם פילטרים של מזגן, שזאת היא בעצם אינדיקציה לחלקיקים שיש לנו באוויר ולמה שיש עליהם, לחיידקים שיש עליהם ולגנים שיש על אותם חלקיקים ובאותם חיידקים.
מה הגנים האלה מסוגלים לעשות?
אז קודם כל נמצאו, אנחנו רואים על הגנים, אז נמצאו 39 תת סוגים של גנים שמקנים עמידות לשבע קבוצות שונות של אנטיביוטיקה. השיאנים בעצם, הערים השיאניות היו בייג'ין בסין ובריזבן באוסטרליה, שם התגלו הכי הרבה תתי סוגים של גנים עמידים לאנטיביוטיקה, שהסוגים העיקריים שנמצאו היו מקבוצת בטא לקטם וקווינולונים. בעצם הם היו הכי נפוצים בכל הערים שנבדקו, לא רק באוסטרליה ובסין. ובעצם מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו שאנחנו מוצאים באוויר גנים של עמידות לאנטיביוטיקה?
זה משהו שהחיידקים יכולים לקלוט לתוכם ואז כך להתנגד לאנטיביוטיקה או להתגבר עליה?
נכון, אז קודם כל לחיידקים יש יכולת, מעבר לדנ"א הרגיל שלהם, הדנ"א הכרומוזומלי, יש להם לחלק מהחיידקים מקטע דנ"א שנקרא פלסמיד. אותו פלסמיד זה איזשהו מקטע DNA בדרך כלל בעל צורה מעגלית, שחיידקים יכולים להעביר מאחד לשני. ואם יש לנו חיידק אחד שהוא עמיד, הוא פיתח עמידות לאנטיביוטיקה מסוימת, הוא בסופו של דבר יכול להעביר את אותה עמידות לחיידקים אחרים שנמצאים איתו בסביבה, וזה קורה בעיקר כשיש חשיפה לאנטיביוטיקה. לאותו סוג של אנטיביוטיקה, מי שיש לו את היתרון הזה, את היכולת להתמודד עם האנטיביוטיקה ולא להיפגע ממנה, הוא ישרוד והוא גם יעביר הלאה לחיידקים אחרים בסביבה, או בכלל אותם גנים, הכמות של אותם גנים של אותו חומר DNA בסביבה תהיה גדולה יותר.
זו סכנה שמה, שתגרום לנו בסופו של דבר לסנן את האוויר, מערכות מיזוג יכולות להתגבר על החלקיקים האלה? איך אפשר להילחם בחלקיקים האלה שמרחפים להם באוויר בערים גדולות?
אז באופן עקרוני אנחנו לא צריכים להילחם בחלקיקים, אנחנו צריכים פשוט לצמצם את השימוש באנטיביוטיקה.
שזהו, באמת, כן, באמת המחקר מתייחס באמת לאובר שימוש, לשימוש היתר באנטיביוטיקה, נכון? אנחנו שוב חוזרים לנקודה הזו.
נכון, כשאנחנו מסתכלים על בכלל על כל העולם, אז הערכה היא שמדובר בכל שנה ב-700,000 בני אדם שמתים ברחבי העולם כתוצאה מחשיפה לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, בעצם זיומים שנגרמים על ידי...
700,000 אנשים שמתים כתוצאה מחיידקים שצריכו להתגבר על אנטיביוטיקה, וואו, בעולם, וואו.
והצפי בישראל, הצפי שהמספר הזה יעלה בעד 2050 לכ-10 מיליון בני אדם, ובעולם, וכשאנחנו מסתכלים בישראל, בישראל הערכה של משרד הבריאות היא שבכל שנה כ-4,000 מטופלים מתים מזיהומים כאלה בבתי חולים, זיהומים שנרכשים בבתי חולים חלקם, וחלקם מגיעים לבית חולים עם הזיהום, אבל בעצם יש לנו כאן עוד אינדיקציה, אנחנו מכירים את הנושא של עמידות לאנטיביוטיקה שהולכת ומתפתחת עם השנים, ככל שהחשיפה של הציבור ושל הסביבה לאנטיביוטיקה הולכת וגדלה. וזו עוד אינדיקציה בסך הכל לכך שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מצמצמים את השימוש שלנו באנטיביוטיקה.
ושוב, לא ליטול אנטיביוטיקה ללא אישור של רופא או מרשם של רופא, לא לאלתר בעניינים, אלא אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, כי הגענו לסיומה של השעה. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, תודה רבה לך.
תודה לכם, ויש גם אפשרות להחזיר תרופות לבתי המרקחת.
שזה עוד עניין באמת, השלכה של תרופות לפח האשפה הרגיל, בסופו של דבר גורמת לחלחול, למי התהום. אנחנו נדבר על זה גם בהזדמנות בהרחבה. תודה רבה לך, אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים עם עוד שעה.
שעה שיודעים.
שלום לכם, שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארץ, והיום 10 בדצמבר, יום זכויות האדם, כך נקבע בדיוק לפני 70 שנה באספה הכללית של האום. היום הזה צוין לראשונה רק שנתיים אחר כך, רק לאחר שרוב המדינות החברות באום חתמו על העקרונות היסוד הללו של זכויות האדם. ולכן נמצא איתנו כאן באולפן עורך הדין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח בישראל, שילווה גם את השעה הזו, ואנחנו נעסוק בעוד עניינים בשעה הזו, כמו למשל בדידות והשפעתה הפסיכולוגית עלינו, והרבה מעבר לכך, אפילו הרפואית. מיד אנחנו נדבר על כך עם דוקטור קרן בן יצחק. האורך שלנו רז חסון, המפיקה איליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודי, מורידים אותו בחנות האפליקציות, מתקינים אותו, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. אז רק לפני שנעבור לשלל הענייני מחקרים שקשורים לרפואה, נמשיך לדבר על זכויות אדם. אולי זכויות אדם בעידן הדיגיטלי, מה נשתנה בעולמנו?
מה שנשתנה בעולמנו, שזכויות האדם הוצבו בעולם שבו אנחנו יכולים להתבטא, אבל להתבטא באופן מוגבל, כלומר לא כל אחד יכול לפרסם כל מה שהוא רוצה בכל מקום. הפגנות על משהו שמצריך הרבה אנשים.
באנרגיה, ודאי,
בתיאום, כן, ודאי, ודאי. והרבה כסף.
נכון.
אבל היום, כיכר השוק עברה למקום אחר. אתה, כיכר העיר, אתה יכול לצעוק מה שאתה רוצה, ואתה יכול לעשות את זה מחדר העבודה שלך או מהסלון.
אני באמת מופתע מזה שאנשים בטוויטר ובפייסבוק כותבים דברים נוראים.
נכון.
ברמת הדיבה, ולא פוחדים, והכל עם השם וכו'. מה, אנשים לא מבינים שיש לזה משמעות?
יש לזה משמעות, אני לא בטוח שהם יודעים שיש לזה משמעות.
כללות, אבל... גידופים.
נכון. זה,
מה קורה?
ויש להם גם עוצמה מאוד גדולה. להשפיע, יש אנשים שאושיות אינטרנט שמשפיעות מאוד רק בזכות הדבר הזה. עכשיו, מצד אחד, אתה יודע, יש לזה ביטים שליליים, כמו שאמרת, יש בולינג ברשת ויש דיבה ברשת, ויש הרבה מאוד
בריונות ושיימינג וכולי.
תופעות בעייתיות שצריך לחשוב עליהן. מצד שני, זה חופש ביטוי בצורתו הטהורה ביותר. כולם יכולים לדבר וכולם יכולים לנסות להשפיע. ואז השאלות שעולות הן הרבה פעמים דווקא שאלות של התאגידים האלה שנותנים לנו את האפשרות להתבטא, של פייסבוק ושל טוויטר ושל אינסטגרם.
האם להם יש אחריות?
א', האם יש להם אחריות למה שיש שם, וב', האם יש להם את הפריבילגיה לחסום אותנו, כלומר לסתום לנו את הפה כשהם לא רוצים.
מעניין.
הרי בסופו של דבר אלה חברות עסקיות, הן רוצות להרוויח, הן רוצות, הן רוצות שתהיה לך חוויה טובה. כלומר, פייסבוק, למשל, כשאתה נכנס לפייסבוק, היא רוצה אותך שם, היא רוצה שאתה תישאר שם כמה שיותר זמן, ושהחוויה שלך תהיה טובה בסך הכל. זאת אומרת, שאתה תחשף לדברים שמעניינים אותך, שמסמכים אותך, שמלהיבים אותך. יכול להיות שמה שמלהיב אותך זה לא דברים שמחים, אבל זה מדגו לחוויה הזאת.
נכון, לדוגמה, אם מישהו מסיר אותך, מוחק את החברות, או עושה unsubscribe, יכול להיות, אתה לא תדע על זה.
אתה לא תדע על זה.
הם בכוונה מסתירים את המידע, אולי בצדק, כי זה סתם פוגע. הם לא רוצים שתתעסק בשלילי.
יותר מזה, הם לא רוצים שתתעסק בשלילי, במובן זה, גם שהם, אתה יודע, הם יוצרים לך איזה מין עולם מדומיין שבו אתה רואה בעיקר אנשים שחושבים כמוך.
מעניין.
שמתבטאים כמוך, שאתה נהנה לקרוא אותם או אוהב לחבב את מה שהם אומרים. ואז הרבה פעמים גם, אתה יודע, תמונת העולם שלך מתוותת. זאת אומרת, אם אתה צורך חדשות היום, לא מהרדיו או מהטלוויזיה או באמצעות עיתונות אחראית, זאת אומרת, שמחויבת לכללים של אתיקה, אלא באמצעות רשתות חברתיות, אתה בדרך כלל רואה אנשים דומים לך, שמספרים לך סיפורים, מעצב ככה מן השקפת עולם, חשוף להרבה מה שאנחנו קוראים פייק ניוז, כלומר, חדשות שקריות, חדשות שהן לא חדשות, מידע שהוא מאוד לא אמין, והשקפת העולם שלך לא פעם מתייצבת על ידי הדברים האלה. זאת אומרת, אתה בעצם מקבל החלטות עקרוניות, החלטות פוליטיות.
זאת שאלה, איך באמת הרשתות החברתיות השפיעו על הדעה הפוליטית, תפיסת העולם, באופן כללי של כולנו.
נכון, וזה גם פותח פתח, כיוון שמדובר בטכנולוגיה, כיוון שמדובר באלגוריתמים וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה פותח פתח לכל מיני אנשים שמומחים לזה לעשות מניפולציות. כלומר, להגיע, למצוא דרכים להגיע אליך, למקום שבו אתה צורך חדשות, שבו אתה מעצב התודעה שלך, ולשפוך עליך את האינפורמציה שהם רוצים שאתה תדע.
זה לא קצת קונספירטיבי מדי, מה שאתה אומר?
הלוואי שזה היה קונספירטיבי, אנחנו יודעים לגמרי שבבחירות האחרונות בארצות הברית, בבחירות לנשיאות, הושקעו בזה סכומי עתק כדי להשפיע על דעת הקהל באמצעות רשתות חברתיות. כי כאמור, חלק גדול מהאנשים צורכים שם חדשות. חלק מהאנשים צורכים שם את המידע הכללי שהם יודעים על החיים שלהם באופן כללי. ויש בזה סכנות מאוד גדולות. זאת אומרת, יש פה תאגידים שהם פרטיים, שאנשים מחזיקים בהם. לא ממשלות, לא פרלמנטים שמשפיעים על דעתנו, מעצבים אותה וגם מושכים אותה לאן שהם רוצים. עכשיו, אנחנו רואים את זה כמובן גם לא, לצערנו הדברים האלה גולשים גם למה שהיה עיתונות ממוסדת פעם. זאת אומרת, כל פרשת וואלה האחרונה וישראל היום ופרשת...
אני בעצמי עוד לא הצלחתי לגבש דעה האם היה שם סיקור מוטה או לא היה. מישהו יכול...
אבל בוא נאמר
לחתוך?
מקום שבו יש סיקור, לפחות המשטרה חושדת שהיה שם סיקור מוטה, ואלה ההמלצות שלה בעניין. מקום שאתה רואה שבו אמצעי תקשורת, תקשורת באינטרנט או תקשורת אחרת, צוחבים אותך לכיוון מסוים, הם סיכונים, אלה סיכונים מאוד גדולים לדמוקרטיה, סיכונים מאוד גדולים לזכויות אדם, כי אתה יכול, אתה יודע, לעצב את דעת הקהל איך שאתה רוצה. זו לא דמוקרטיה במובנה הקלאסית, זאת אומרת, אלה לא דעות שהן הן דעות אובייקטיביות, אפילו הן לא חייבות אובייקטיביות, אלא די שהן יהיו מאוזנות במובן זה שאתה תשמע את מלוא הדעות, את מלוא האינפורמציה ותוכל לקבל אחר.
אבל האם לא כל כלי תקשורת הוא מעט מוטה, או בהחלט. כל כתב הוא מעט מוטה, כי אתה יודע, אין אובייקטיבי, אין דבר כזה.
נכון, אבל כשאתה לוקח לידיך, אני יודע מה, את מקור ראשון או את הארץ, אתה פחות או יותר יודע לזה לאיזה כיוון אתה הולך. מי שקורא הארץ יודע מה הוא יקבל, מי שקורא מקור ראשון יודע מה הוא יקבל, וזה בסדר, זה גלוי, זה חשוף, אין שם הפתעות גדולות. אבל כשאתה מקבל לידיך עיתון שמתיימר להיות עיתון עצמאי, ניטרלי לגמרי, שקורא לעצמו ישראל היום ולא מוכן להודות שהוא כלי תעמולה, אז כאן מתחילה בעיה. כשוואלה טוענים שהם כלי תקשורת עצמאי, אובייקטיבי, אבל בפועל דוחפים ידיעות שמעניינות אותם, מורידים ידיעות שלא מעניינות אותם.
שוב, לכאורה, לכאורה אין לתבוע את התוכנית, כתובתנו היא בפינלנד.
בדיוק.
ולצורך תביעה, בבית המשפט המקובל הוא בהאג.
אני מציע שאחרי שתהיה הכרעה פלילית בעניין הזה, אז אפשר יהיה להגיע גם לתוכנית הזאת.
לא, אוקיי, זה מסכן. אתה אומר שכן, קודם כל, תפיסת העולם שלנו באמת היום ניזונה מהרבה מידע שנמצא ברשתות החברתיות, מידע שחלקו הוא מניפולציה של אנשים בעלי אינטרסים, וחלקו לא אמין.
נכון, הוא חלקו מניפולציה, חלקו לא אמין. עכשיו, אבל מצד שני, אני רוצה להזכיר, אנחנו רוצים את זה, זאת אומרת, אנחנו רוצים חופש מידע, אנחנו רוצים זרימה חופשית של מידע, אנחנו רוצים, זאת אומרת, האינטרנט נתן לנו אפשרות להגיע למידע שבעבר היה לנו הרבה יותר קשה להגיע אליו.
אז אני רוצה לשאול שאלה, האם טוקבק של מישהו בשמו, בפייסבוק, שכותב, אני שונא אותו, הוא בן אדם דוחה, זה משהו לגיטימי לכתוב?
נורא תלוי, זאת אומרת, אתה יודע, להגיד על מישהו שאני שונא אותו הוא נורא דוחה, זה משהו שאני יכול להגיד לו בפניו, אני יכול להגיד לו גם בנוכחותם של אנשים אחרים, ואני מסוגל להגן על הדבר הזה, אז זה בסדר. אז אין סיבה לזרוק את זה גם מפייסבוק או מהאינטרנט.
כן, אבל אם מישהו באמת משקר,
אם מישהו משקר,
זו כבר בעיה.
אז זה כבר בעיה, ויש לנו דיני לשון הרע, ואפשר להתמודד עם זה. אתה יודע, גם אני, גם אתה ואני, אחד הדברים שאנשים טועים הרבה פעמים בקשר לזכויות אדם, זה שחושבים שכל דבר שפוגע בהם זכויות אדם מגינות אלינו. אבל זה לא ככה. זכויות אדם מגינות אלינו על אותם דברים שאמרנו, על הפרטיות שלנו ועל חופש הביטוי שלנו וכו'. אבל להביע את דעתי באופן שפוגע באחרים, מה לעשות? זאת אומרת, אין לך זכות שאני לא אליב אותך.
אוקיי? נכון.
אם אני למשל, בינינו, אם אנחנו שנינו נפגשים ואני אומר לך שהתוכנית שלך איומה ונוראה והיא לא מעניינת ואף אחד לא רוצה לשמוע אותה, ואמרתי לך רק את זה לאוזניך, ונורא נורא נפגעת, לא פגעתי לך בזכויות האדם שלך, למרות שיש לך אינטרס שאני לא אגיד לך את זה. עכשיו, כי אני אומר את זה פה בינינו, והמוני אנשים שומעים את זה, אז יכול להיות שזה גם לשון הרע. זה כבר סיפור אחר לגמרי.
אוקיי, שוב יכול להיות, כמו
שאומר. אבל אם יש לי ביקורת לגיטימית, זכותי להביע אותה.
זאת אומרת, חופש הביטוי הוא חזק מהאינטרס של אדם שלא להיפגע בדרך כלל.
בהחלט, זאת אומרת,
אם יש אמת בדברים וכולי.
בסופו של דבר, חופש ביטוי זה לא זכות להגיד את הדברים שנעימים לאוזניים של אנשים אחרים. חופש הביטוי נועד להגן על אפשרות להגיד את הדברים הלא נעימים.
נכון, אחרת. ברור, אחרת אין על מה לדבר, בדיוק.
וזה לא רק שם, זאת אומרת, יש הרבה זכויות אדם שאנחנו, זכויות אדם הם הרבה פעמים בעצם הזכות שלי להיות רע ומטומטם. אוקיי? זאת אומרת, גם שנגיד, יש לי זכות לקניין, אוקיי? יש לי זכות לרכוש. אז הזכות שלי לרכוש זה גם להרוס את הרכוש שלי. יכול להיות שאני מחזיק אצלי יצירות אמנות נפלאות בבית.
זאת שאלה, אם מותר לך לרכוש את המונליזה ולשרוף אותה.
אוקיי, זו באמת שאלה מאוד מורכבת. אבל בוא נאמר שאתה מלחין וחיברת יצירה נהדרת, ואני מקשיב ליצירה הזאת, והיא גורמת לי חרדה נוראית, ואני לא מסוגל לעשות את זה, ויש לי מספיק כסף לקנות ממך את היצירה הזאת, ולעלות באש את חוברת התווים.
זו שאלה.
ויש לי זכות לקניין, ויש לי גם זכות לעשות את הדבר הזה ולהיות רע. זכות לקניין שלי זה גם אם יש לי פרדס של תפוזים, ואתה השכן הרעב שלי לא לתת לך שום דבר, ולהעלות את הפרדס באש. אז זה מעלה שאלות מאוד מאוד מורכבות, אבל כן, זכויות
אדם... הזכויות עליהן לא בהכרח יוצרות צדק.
לא בהכרח יוצרות צדק. זאת אומרת, יש לצידן גם את התביעה לשוויון ועוד כל מיני דברים, אבל... בסופו של דבר, הם הרבה פעמים מרשות לי לעשות דברים לא הגיוניים, או שאתה לא טוב. מה זה חופש דת? מה זה חופש מצפון? אני יכול להאמין בכל אמונה, אני יכול להחזיק בכל אמונה דתית. כל עוד אני לא פוגע בזולת, זכותי להחזיק בכל אמונה, זכותי להאמין שהיום הוא יום, שהיום הוא לילה והלילה הוא יום, ושאני מאמין באבנים ובצמחים. וכל עוד אני לא פוגע באף אחד אחר, זה בסדר גמור, זו זכותי, וזכותי להחזיק בעמדה מצפונית שהיא יכולה להיות שהיא מופרכת לגמרי. כל עוד אני לא פוגע באחרים, זה בסדר גמור. וזכותי להגיד כל מיני דברים שהם פוגעים ומעליבים וביקורתיים. אם אני מוציא לשון הרע, אז יש אפשרויות.
כן, יש מנגנון, או יש
מנגנון, אבל ככלל, אם אני מביע ביקורת, הביקורת עניינית, זכותי להגיד אותה.
ובעיקר, כפי שאמרת, וזה משפט יפה בעיניי, זכותי להיות רע ומטומטם.
זכותי להיות רע ומטומטם.
ועל זה גם חופש הביטוי צריך להגן.
נכון.
לא רק על האמירות היפות והפיוטיות.
בהחלט.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה בינתיים. וכעת אנחנו עוברים על הפינה נפלאות המוח, והפעם על המגפה החדשה בכדור הארץ שזוממת לתקוף את כולנו. בדידות. אנחנו רוצים לדבר על בדידות עם דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
בוקר טוב דודו.
זו מגפה דווקא בימים אלה כשיש רשתות חברתיות, כולנו מחוברים, כולנו רואים מה כל אחד עושה, האם אנחנו יותר בודדים?
כן, כן, מכיוון ש... אתה יודע, עוד לפני שאנחנו מתחילים, ואני אספר לך ולמאזינים על המחקר החדש הזה שפורסם, שגם מראה לנו כיצד בידוד, ממש בידוד חברתי, דוחף אותנו לפעמים יתר על המידה, באופן אובססיבי כמעט וכפייתי, לחפש אינטראקציה חברתית. אני חושבת שלפני הכל כדאי אולי להבין למה הכוונה בבדידות.
אוקיי.
היום הרבה פעמים נאור, גם בתחום הפסיכולוגיה, לקחת את הדבר הזה שקוראים לו בידוד לשלוש קטגוריות שונות. אנחנו יכולים לדבר על בידוד קיומי, כאן הכוונה באמת לעובדה שבתור בני אדם, בתור יונקים, אנחנו מחזיקים באיזושהי תודעה שכוללת רגשות ומחשבות וזיכרונות ותחושות וכולי, ואת כל הדבר הזה אנחנו חווים אך ורק עם עצמנו. כלומר, אנחנו יכולים לבוא אחד לשני ולשתף אחד לשני בחוויה שלנו, אבל בסופו של דבר, גם מבחינת מדעי המוח, אדם באמת בתוך עצמו הוא גר.
זאת אומרת, יש לנו, בכולנו יש בדידות installed, כזה מותקנת בעצם העובדה שאנחנו חווים את הכל בעצמנו, אנחנו עם עצמנו בעיקרון.
נכון, נכון.
מעניין.
אין אפשרות, אם אתה עכשיו חווה משהו, ואנחנו חברים נורא טובים, ואתה תבוא ותשתף אותי, אני יכולה להקשיב, ויש בזה סוג של הקלה, ואולי קצת נחמה, אבל בסופו של דבר, אני לא יכולה לזנק בקפיצת ראש לתוך התודעה שלך, ולהרגיש בדיוק את מה שאתה מרגיש, כי זה מתקיים בתוך המוח הספציפי שלך, בתוך הגולגולת של דודו.
כן.
ולכן, אין אפשרות להזריק תודעה ממוח למוח, זה פטנט שעוד לא הומצא, לא בטוחה שגם צריך, זה אולי לדיון אחר, אבל באמת, זה איזשהו בידוד קיומי שעלינו להכיר בו, כי אני חושבת שאם אנחנו מסכימים ומכירים בו, זה יכול באמת מאוד להעצים אותנו ולחזק אותנו. הבידוד הנוסף שהרבה פעמים מדברים עליו, הוא מה שנקרא בידוד תוך אישי. וכאן הכוונה לאיזשהו ניתוק של אדם מעצמו, זה מתקיים אך ורק במנגנון פנימי בין אדם לעצמו. אפשר לדבר על כל מיני דרכים כדי לייצר בידוד כזה, כמו למשל מנגנון ההדחקה. שעליו דיבר פרויד, או מנגנונים של ניתוק רגשי, כלומר, אם עולים בתוכי רגשות מאוד מאיימים,
כן.
מאוד אברסיביים, ואני לא מעוניינת לחוש בהם, יש לי בעצם את היכולת לנתק אותם מהתודעה בחיי היום-יום שלי. זאת אומרת, כביכול ממש להפוך אותם ללא נגישים, כמו שקורה גם בהדחקה, וכאן כמובן אנחנו גם יכולים לדבר על כל מיני יתרונות וחסרונות של בידוד תוך אישי, כשאדם למעשה לא מרגיש את עצמו, או מנותק באופן קיצוני וכרוני מתחושותיו. הבידוד שאני הולכת לדבר עליו כרגע במחקר הנוכחי הוא מה שקוראים לו בדידות. וכאן הכוונה לבדידות בין אישית, כלומר בדידות חברתית או בידוד חברתי. עכשיו בידוד חברתי יכול לנבוא כמובן מבחירה. יש בינינו היום שיכולים להחליט על איזשהו מסע להודו או לכל מקום אחר ומבודדים את עצמם כמובן מתוך בחירה. אבל הבעיה האמיתית שזה קורה כמובן לא מתוך בחירה אלא מתוך חס וחלילה איזשהו חרם או מתוך כפייה אחרת. עכשיו במחקר הזה ניסו להבין מה קורה באמת ליונקים, לא השתמשו בבני אדם כמובן, כי גם השתמשו פה באמצעים חודרניים, השתמשו בחולדות מעבדה, הן מאוד מאוד אינטליגנטיות החיות האלה, והמוח שלהם עובד על פי אותם חוקים וכללים בדיוק כמו המוח שלנו. ומה שעשו, ביצעו עליהם מבחן שקרוי מבחן שלושת החללים. למה הכוונה?
כן.
מדובר בכלוב מאוד גדול שמחולק לשלושה מתחמים, שלושה חללים. האחבר מוכנס בהתחלה למעין פרוזדור אמצעי כזה, כשלצידיו יש שני חללים. בצד אחד יש חלל ריק, כלומר אין שם שום דבר, ובצד השני יש אחבר נוסף. ההנחה היא כמובן שגם הוששה במחקר הזה שחולדות כמונו בדיוק, כיונקים, הן חיות מאוד חברתיות. אנחנו מתוכנתים לבונדינג, אנחנו מתוכנתים, צאצאים של יונקים מתוכנתים לקשר חברתי. אנחנו גם לא נשרוד, דרך אגב, אם לא יהיה לנו איזשהו קרגיבר מטפל עיקרי או מטפלת שידאג לכל הצרכים שלנו, החל מהזנה, נוזלים, טמפרטורת גוף, וגם מגע חברתי ורגשי. היום אנחנו יודעים שזה ממש צורך הכרחי.
מעניין, אבל זה צורך שהוא לא מסתיים בינקות שלנו, נכון? לא. ככל הנראה, כן.
נכון. אתה יודע, יש לך גם הסברים אבולוציוניים. אנחנו יודעים שבעבר, כן, האדם הפרה-היסטורי, הומו ארקטוס, גם האדם הנאנדרטלי, הוא נאלץ, כן, מה זה נאלץ? הוא היה חייב חברה כדי לשרוד. זאת אומרת, צייד היה זקוק, כמובן, לחברת ציידים נוספים, כדי להשתלט על טרף, כדי כמובן להשיג מזון וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה איזשהו גם קוד גנטי שמתכנת אותנו לקראת יצירת קשרים. כמובן שגם יצירת קשרים מאוד מאוד מעצימים אותנו, מעניקים הרבה משמעות לחיינו, כאלה ואחרים. לפעמים משמעות טובה ולפעמים פחות טובה, אבל הם תמיד מתאימים משמעות.
אבל זה משהו שהוא הרבה יותר פתולוגי והכרחי עבורנו, הקשרים האלה.
בעיקר אם אנחנו גם חווים בדידות, שזה מה שעשו במחקר הזה, זה ממש יכול לחשוף אותנו לפתולוגיות שונות ולהגביר את הרגישות שלנו, באמת ללקוט בכל מיני תופעות פסיכיאטריות, החל מהפרעות חרדה שונות, דרך כמובן דיכאון, שזה אולי בראש הסולם. ומה שהם ראו במחקר הזה זה שעכברים שבודדו אותם מראש, באופן כמובן מכוון, לפני שהם הוכנסו לכלוב, הם בילו באופן מוחלט, כן? זאת אומרת, את כל הזמן שלהם באותו חלל שבו היה נוכח אכבר נוסף, והם ביקשו את חברתו כמעט באופן כפייתי. זאת אומרת, אפשר ממש לראות איך האכבר שהיה שם עוד לפני כן ולא בודד כמה ימים קודם, אותו אכבר שהמתין להם, שחיכה להם, כבר באיזשהו שלב הם, זה היה נראה כאילו הם קצת מעיקים עליו. זאת אומרת, הוא גם ניסה להתרחק והם לא הפסיקו להיצמד אליו. יש לציין שמדובר בחולדות בוגרות, כן? זאת אומרת, לא ולדות או חולדות כן, שכרגע נולדות.
אגב, אנחנו מדברים רק על חולדות, נכון? כי לפעמים את אומרת עכברים, אבל עבור המאזינים, אלה חולדות, נכון?
אנחנו מדברים על חולדות.
כן, כן, אני דומה, לא רציתי לתקן, נכון. אבל זה חמוד כמעט באותה מידה, אבל בוא נתייחס לחולדות, כי אלה כן, היצורים שעליהם.
לחולדות, כן. נכון, במחקר הזה זה חולדות, לפעמים דרך אגב גם באמת מערבבים ביניהם, אבל במקרה הזה זה חולדות. עכשיו, מה שהחוקרים עשו במחקר הזה, הם השתמשו באמצעים חודרניים, והם למעשה הפעילו חלבונים מסוימים שמפעילים נוירונים, תאים, בתוך המוח, על ידי טכניקה שקוראים לה אופטוג'נטיקס. זאת אומרת, זה חלבונים שהם רגישים לאור, ואפשר באמצעים חודרניים ממש להפעיל או לחבוט אותם, ולראות למעשה מה קורה בתוך המוח, ממש על ידי מכשירי דימות מוחי. הם גילו שיש לנו אזור במוח שמאוד קרוב לגזע המוח. כלומר, מדובר במבנה יחסית מאוד קדום, מאוד פרימלי, שנמצא, כפי שאנחנו יכולים לראות, גם אצל חולדות, וגם אצל עוד הרבה מאוד יונקים. הוא מאוד רחוק ממבנים גבוהים, שבזכותם אנחנו נחשבים להגיוניים ורציונליים, ובעלי אמפתיה והקרבה, ועוד הרבה מאוד תכונות שמאוד מייחדות אותנו, בני האדם. אז זה מבנה באמת מאוד מאוד נמוך. יש שם כל מיני תחומי אחריות לאזורים הללו, כמו אינסטינקטים אלימים, אינסטינקטים של רצון לקיים יחסי מין לדוגמה, אגרסיות וכו', וגם הצורך באינטראקציה כנראה נמצאת שם. כלומר, מה שהם ראו זה כשהם לוחצים און על אותם חלבונים שמפעילים רשתות נוירונים באזורים הללו, העכבר ממש רק לאיפה שהוא יכול כדי לנסות ולייצר אינטראקציה. אבל הדבר הכי מעניין שהם ראו זה כשהם הפעילו את האזור הזה, אבל מנעו מהחולדה, לא מהעכבר, מהחולדה, ליצור אינטראקציה, כי הם לא שמו עוד חולדה שתחכה לה, החולדה התחילה להפגין ממש סימפטומים של דיכאון. כלומר, הם למעשה הפעילו את הצורך באינטראקציה על ידי ההפעלה של אותו אזור במוח, אבל מנעו את היכולת לממש את הצורך על ידי זה שהם פשוט הכניסו את החולדה לכלוב ריק. והיא הפסיקה לאכול, והיא הפסיקה לשתות, והיא הפסיקה לנו. זה סימפטומים שמיד הם ידועים בתור סימפטומים באמת שמראים מצוקה, מראים סטרס, מראים גם נסיגה.
אני מוכרח לשאול, אנחנו בעידן שבו נישואין לא מחזיקים מעמד, הרבה מאוד אנשים חיים לבד, אנשים מבוגרים חיים לבד, אבל לא רק אנשים מבוגרים. יש מה לעשות? זאת אומרת, האם המוח הוא לא מספיק פלסטי כדי להתרגל לעובדה שאנחנו סוג של לבד?
אתה יודע, דודו, אחד המשפטים שאני זוכרת שאחד המרצים שלי בתואר שני אמר לי, זה שהוא אמר לי, קרן, את יודעת, אחד הדברים הכי מופלאים והכי נוראים של המוח האנושי זה שלבסוף הוא מסתגל להכל.
כן.
אז אפשר להסתגל. אם עכשיו קיימים קשישים, עריריים, שחיים בבדידות נוראית, כמובן שהם מזה הם לא מתים, זה באופן ישיר לא גורם לתמותה. דרך אגב, זה יכול כן כמובן באופן עקיף לייצר כל מיני פתולוגיות.
אפשר למות מבדידות?
אני לא חושבת שבאופן ישיר אפשר למות מבדידות, אבל אין ספק שבדידות כרונית שלא כמובן מתרחשת מתוך בחירה, יכולה בהחלט להוריד את רמת החוסן של מערכת החיסון בגוף שלנו כמובן, ובכלל את כל מנגנוני הויטליות שיש לנו, ובכך להפוך את הגוף לפגיע יותר, כמובן לתחלואה, אז בסופו של דבר יש קשר עקיף. אבל מה שרציתי לומר בתשובה לשאלה שלך, זה שהקשישים הללו, או בכלל כל אדם בודד אחר, לא ימותו מיידית כתוצאה ממצב כזה. המוח יכול להסתגל, אבל הוא משלם על כך מחיר. זאת אומרת, גם בדידות שיכולה, עלולה, להוביל לדיכאון לדוגמה, אותו מוח לא מפסיק לפעול, כן? זה לא שהלב שלנו מפסיק לפעול, אבל אז יש שם איזושהי הסתגלות, אבל כמובן שמצבו של מוח כזה הוא רחוק מלהיות אידיאלי, והתשלום על כך עלול להיות כמובן מאוד גבוה. מה אני מציעה?
כן.
אז לצד העובדה שהמוח הוא מאוד פלסטי ומכאן עוצמתו, והוא באמת מכונה לומדת לאורך שנות, רוב שנות חיינו, אני באמת חושבת שאם אנחנו חשים בבדידות, אפילו אם היא לא נראית רציונלית כלפי בעיני העולם שסביבנו, אם אנחנו מרגישים שלא מבינים לליבנו, שלא חווים איתנו את החיים, שיש באמת איזשהו נתק, אני חושבת שכמו כל תופעה אחרת שאנחנו עלולים לחוש מצוקה, בגללה, כדאי לנו להיות נחמדים לעצמנו ולעשות עם זה משהו. זאת אומרת, פשוט לפנות לעזרה. כן, זאת אומרת,
האם טיפול פסיכולוגי הוא מונע בדידות? מעניין.
הוא בהחלט יכול.
מעניין.
זאת אומרת, כן. את יודע, אחד הדברים, למשל, שהיום יש עליו כבר דאטה, יש כבר קצת מידע, זה למשל טכניקות של לקוחות מעולם המדיטציה, שהיום כבר הפכו להיות די מיינסטרים, בטח בתרבות המערבית, כל מה שקשור למיינדפולנס. זה למשל שיטה נהדרת, כי כאן השיטה הזו מטרתה להקנות מיומנות לאדם, להפנות תשומת לב כלפי פנים, זאת אומרת מעין אינטרוספקט, התבוננות פנימה, לשים לב מה מתרחש בתוכו, ולשהות שם באופן שהוא לא שיפוטי ולא ביקורתי.
מעניין.
זאת אומרת, זה תרגול, כן? זה לא משהו שקורה כקסם ביום אחד, זה כמובן תרגול, אבל זה משהו שעושה נפלאות למוח. הוא אפילו יכול להגביר ייצור של נוירונים חדשים. במוח, שכמעט ולא קורה במוח הבוגר, רק במקומות מאוד מאוד מסוימים. למה הטכניקה הזו היא נהדרת בכלל, אבל גם לנושא של בדיוק? א', היא מעלה מודעות. כשאתה מתרגל את זה שוב ושוב ושוב, כן, צריך לתרגל את זה, זה לא משהו שקורה פעמיים או שלוש, זה משהו שצריך להיות עקבי, אבל ברגע שאני מצליחה להתחיל להבין ולחוש ולחוות את מה שמתרחש בתוכי, אם אני סובלת מאיזשהו סוג של בדידות, אפילו אם היא לא קונקרטית בשטח, אפילו אם יש לי הרבה חברים, וזה משהו שיכול לקרות. אני לא יודעת אם אתה אי פעם הרגשת ככה, אבל לי בהחלט, אני זוכרת לפחות שתי תקופות בחיי, שהייתי מוקפת בחברים, ויחד עם זה הרגשתי מאוד לבד. לא כי מישהו עשה לי משהו, אבל הרגשתי שאף אחד לא מבין בכלל באמת את מה שאני חווה.
לי לא הייתה את הבעיה הזו, כי פשוט לא היו לי חברים, אז סתם הרגשתי אותם, אבל זה הצד השני של זה.
אני תמיד יכולה להביא לך איזושהי חולדה להערך לך.
אני רוצה להודות לך על זה שאת רוצה לחלך לי את הבית עם חולדות.
דרך אגב, זה חיות לא...
הן לא מלוכלכות? אני תוהה באמת אם לגדל חולדה, אני בדיוק מתלבט בימים אלה.
לא, לא, הן גם מאוד אינטליגנטיות.
זה בטוח, השאלה אם הן מעבירות מחלות, נושכות, אני חולה בטיפוס.
הן עלולות, הן עלולות, ואם יש לך באמת חרדות מהנושאים האלה, אז עדיף שתלך להתחסן לפני שאתה...
אז אני חיסון ואז אני אמץ חולדה כמובן. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה לך, דודו.
אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום 10 בדצמבר, יום זכויות האדם. נמצא איתנו כאן באולפן עורך הדין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח בישראל. אנחנו מדברים על זכויות אדם, על ההיסטוריה, על זכויות אדם בעידן הדיגיטלי. מיד נדבר על קבוצות מופלות. בוא נדבר על חוקה. אנחנו יודעים שבישראל אין חוקה, אבל יש חוקי יסוד. צריך חוקה, או שבוא לא נסתבך עם עוד מסמך שיכול לגרום לאנשים לריב עליו?
איזו שאלה מצוינת. אני לא יודע אם היום הייתי ממהר לכונן חוקה, כי פעם אחרונה שהכנסת עשתה את זה, קראו לזה חוק הלאום, אבל...
למרות שזה לא היה אמור להיות חוקה, זה היה חוק הלאום, הוא חוק יסוד?
כן, כן.
הוא היה חוק יסוד?
כן, חוק יסוד הלאום. למעשה חוקה במדינה נורמלית, חוקה אמורה לעשות שני דברים. אמורה להכריע בשאלות של איך המשטר אמור להיראות, כלומר, יש נשיא או יש מלך, יש ממשלה, איך היא קמה, איך בוחרים לפרלמנט וכו', ולצד זה להגן את זכויות האדם שבאותה מדינה. גם אם מדינות לא עושות את זה, זכויות אדם הן שם. זאת אומרת, אצלנו זכויות האדם מכירים בהם עוד הרבה לפני שהיו חוקי יסוד שעסקו בזכויות אדם, אבל חוקי היסוד שלנו שעוסקים בזה הם יחסית דלים. יש לנו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק.
כן.
חופש העיסוק עוסק בחופש עיסוק, כבוד אדם וחירותו עוסק ב...
יש גם חוק שיווי זכויות בעבודה, הזדמנויות בעבודה וכו', אבל הוא לא חוק
יסוד. יש הרבה חוקי יסוד. יש כל מיני דברים. יש גם איסור אפליה בעבודה, ואיסור אפליה במוצרים ובשירותים, מה שיודע בתור חוק הסלקטור.
אני מוכרח, רגע לפני שתמשיך, אנחנו יודעים שהמדינה הזו הוקמה כמדינה יהודית, נכון? אני מוכרח להתייחס לזה. ודאי שזכויות אדם זה דבר שהוא הכרחי וכולי, אבל אופי המדינה, האם מדינה לא יכולה להגן על האופי שלה? ייסדו כאן מדינה כדי, קודם כל, זה מה שבן גוריון אמר, אלה הם דבריו, מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, אז האם זה לא לגיטימי שלמדינה יהיה אופי יהודי למשל?
אז למדינות יש את האופי שלהן, כן? יש כל מיני מדינות, ולישראל יש את האופי המיוחד שלה, ויחד עם זה, כשבן גוריון הכריז על הקמת המדינה, הוא גם יציר לשורה של דברים שמדינת ישראל תבטיח אותם, חופש דת ומצפון ושוויון וכו'.
שזה הכל מעוגן גם במגילת העצמאות.
כן, כי מדינה לא שוכחת שיש בה גם מיעוטים, ויש בה גם קבוצות אחרות, ואנחנו צריכים לדאוג גם להן ולשמור עליהן. אנחנו מצד אחד צריכים לדאוג לזכויות האדם שלהם, ואנחנו צריכים להגן על חירותם ושוויונם וכל הזכויות האחרות. ועוד דבר חשוב שאצלנו הרבה פעמים שוכחים, זה גם לא לדחוף להם כל הזמן אצבע לעין ולסובב. זאת אומרת, להזכיר להם כל הזמן, אתם חבורה שאנחנו לא כך רוצים אתכם פה, ותזכרו מי אתם.
שזה כבר טיעון שהוא לא משפטי, אבל מתחום הנימוסים אפילו הייתי מעז לומר.
אתה יודע מה זה כן טיעון משפטי? כי זה דואג, כי אין שוויון בלי זה. זאת אומרת, שאתה כל הזמן, כשאתה משדר לקבוצת אוכלוסין כל הזמן, תקשיבו, אתם לא באמת שייכים.
ואני באמצעות מה? תן לי דוגמה.
באמצעות חקיקה של חוקים כאלה שהם בעיקר הצרתיים כאלה, כמו, למשל, כמו שאמרנו, חוק הלאום, כזה להזכיר להם, אתם יודעים, אתם הערבים למשל, השפה שלכם זה בסדר, אבל זה לא שפה רשמית, כאילו, אתם, יש לה מעמד מיוחד, ואם אנחנו בונים יישובים, אז אתם אזרחים במדינה, וכל דבר אתם זכאים לשוויון, אבל אנחנו יכולים לייחד יישובים ליהודים, או דברים מהסוג הזה. וזה כבר בעיה, כי ברגע שיש לך מדינה, ואנשים חיים במדינה הזאת, אז בתוך המדינה צריך להיות שוויון. זאת אומרת, האופי היהודי הוא בכלל לא במחלוקת. זאת אומרת, העובדה שהיום...
זאת אומרת, זה לא מתנגש. יכולה להיות מדינה בעלת אופי יהודי או סממני
וכו'. זו המדינה.
אבל זה לא אומר שהערבית לא יכולה להיות גם אחת מהשפות הרשמיות.
נכון, ובמדינה הזאת, היום החופשי בסופו של דבר הוא שבת, ואנחנו מדברים עברית.
כן, והדגל שלנו...
הדגל הוא דגל ו... וחוגגים פה, וכרגע חנוכה זה חג בישראל, וכל הדברים האלה הם קיימים ואף אחד לא מערער עליהם, ואני לא חושב שגם באמת יש איזשהו סיכון לדבר הזה, שצריך כל הזמן לחזור ולהזכיר למיעוט הערבי, תקשיבו אתם פה על תנאי.
אולי ההפך, זה קצת משדר איזו פחד שאנחנו לא בטוחים.
זהו, אז א' זה יכול להיות שיש מישהו שזה משדר איזה פחד, אתה לא בטוח בעצמך, ומצד שני זה בעיקר נועד לשדר לאנשים, תקשיבו, אתם לא בדיוק שווים, זאת אומרת, זה בסדר.
אבל מה אני מרוויח מזה שאני משדר למישהו שהוא לא שווה?
פופוליזם פוליטי, זה חלק מהעניין. אבל אז יש את העניין הזה עם ערבים. יש, זכויות אדם באופן כללי הן מיועדות, כמו שאמרנו כל הזמן, לכל בני אדם. אבל יש קבוצות מסוימות שעליהן, שאין דורשות יחס מיוחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, אי אפשר להתעלם מזה.
מהר מאוד נגיע לזה שהקבוצות האלה הן בעיקר 90 ומשהו אחוזים מהאנשים בחדור הארץ.
לא, זה נכון, יש אנשים משתייכים להם, וגם אנחנו חיים בעידן כזה שבו הזהות שלי הרבה פעמים מגדירה כל מה שאני, ואם אני משתייך לקבוצה מסוימת אז הכל נגזר מזה. אבל בסופו של דבר, רוב הזכויות שלנו הן זכויות שיש לכל בני אדם, אבל אין ספק שיש אוכלוסיות שדורשות התייחסות מיוחדת. אז כשיש מיעוט, מיעוט לאומי או מיעוט אתני, זה ודאי דורש התייחסות מיוחדת, כמו הערבים בישראל. כשאתה כאמור, כמו שדיברנו קודם, כשאתה לא אזרח, אם אתה מאגר עבודה או פליט, זה דורש יחס מיוחד. אם אתה...
למה אתה מתכוון כשאתה אומר יחס מיוחד?
זה אומר...
להגנה מסוימת?
להגנה מסוימת. Okay. קודם כל יש הגנות, למשל, המשפט הבינלאומי, כלומר, האמנות שמדינות חתמו עליהן וגם ישראל, נועדו להבטיח שאנשים כאלה שנמצאים למשל במצב של סיכון, זאת אומרת, אדם שבורח ממדינה שלו משום ששם הוא ירדף, או משום ששם יושיבו אותו בכלא, לא עוול בכפו, או משום שיענו אותו שם, אז צריך לדאוג לו. בראש ובראשונה אסור להחזיר אותו למקום שבו מסוכן לו. זה למשל הדבר שישראל מכירה בו. למשל, יש בישראל היום הרבה סודנים ואריתאים, ואתה שומע כל הזמן שאומרים, כולם מאגרי עבודה, אבל מאגרי עבודה אפשר לגרש. זאת אומרת, אין שום מניעה להחזיר בן אדם למדינה שלו. למה לא מגרשים את האנשים האלה? למה הם פה? משום שישראל מכירה בזה שנשקפת להם סכנה. וזה בעצם הגנה לזכות הכי בסיסית שלהם לחיים, ולא להיות חשופים לעינויים. ויש עוד שורה של זכויות שאנחנו מבטיחים לאנשים האלה כדי לדאוג שגם אם הם לא אזרחים, הם יקבלו את הזכויות שלהם. זה מה שצריך לעשות. ישראל לא פעם נכשלת בזה, אבל זה חלק ממערך זכויות אדם שמגיע לה. ואנחנו צריכים לדאוג לקבוצות אחרות של זה. אנחנו צריכים לדאוג לזכויות של נשים, שלא תיפול למזכויות של גברים, שתקבלו שכר שווה בעבודה מצד אחד, וגם תהיינה מוגנות, ותוכלנה להיות חברות במרחב הציבורי כמו כולנו. כלומר, שאישה לא תצא החוצה ותדאג להיות מוטרדת, או שיתקפו אותה, או שיפגעו בה.
או שסתם תצלח בתחושה של פחד.
נכון,
זה לא
נכון.
הטרור הזה... הוא לא נכון. בכך כי זה נגרם, אלא זו אווירה כזו.
נכון, כן. דודו, אתה ואני, כשאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו לרגע לא חושבים אף פעם, אולי אנחנו חושבים על איך אנחנו נראים, ואם אנחנו היום התלבשנו יפה, והשער שלנו נראה בסדר, לך יש לי אין, אבל...
זה רדיו, לא היית חייב
כן,
להגיד.
כן, בדיוק. אבל בסופו של דבר, זה פחות או יותר מה שמטריד אותנו. אישה שיוצאת החוצה למרחב הציבורי, מתמודדת עם אין ספור דברים שאנחנו שנינו בכלל לא מבינים אותם. ואנחנו צריכים לדאוג שהדברים האלה לא יקרו, שהדברים האלה לא יהיו. אנשים עם מוגבלויות, אוקיי? זה נושא שלמשל עלה על סדר היום בשנים האחרונות, זה מפתיע שזה לקח כל כך הרבה שנים, אבל ההבנה שאנשים אנשים עם מוגבלות פיזית או עם מוגבלות נפשית, הם בעצם אנשים שזכאים לזכויות שוות, והם לא זקוקים לזכויות האלה כעניין של חמלה.
כן.
הרבה פעמים אנחנו תופסים את זה בתור, כן, צריך לעזור לאיש עם כיסא הגלגלים לעלות, או צריך לעזור לאדם העיוור לחצות את הכביש. אנחנו לא צריכים לעזור, אנחנו צריכים לדאוג שהם יוכלו לעשות את זה באופן טבעי, ושלא תהיה בעיה. כשאנחנו דואגים לרמפה שמאפשרת לאדם בכיסא גלגלים לעלות לרכבת, אנחנו לא עושים מתוך חסד, אנחנו גם לא צריכים לדחוף אותו לשם, כי אנחנו מרגישים שעזרנו לו, אנחנו צריכים לאפשר לו להשתלב ולעשות את זה בעצמו. אנחנו צריכים כריזה בתחבורה ציבורית, כדי שאדם שלא רואה ידע איפה לרדת. אנחנו צריכים לעשות את כל הדברים האלה, כדי שאנשים האלה יוכלו להשתלב בחיי החברה כמוני, כמוך, בלי...
אמרת משפט יפה במהירות, ולכן אני אחזור. אנחנו נוטים לזהות אדם עם איזה ארכיטיפ מסוים, וזה עיוור, אז הוא עיוור.
נכון.
זאת אומרת, הוא לא אדם שיש לו תכונות, הוא יכול להיות רשע וטוב וקמצן וכולי, זה עיוור.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו באמת מדביקים איזו תווית שמאפילה על כל... זה כבר לא אדם בעל מורכבות, הוא מוגבל.
בדיוק.
וזו רעה חולה.
אני יכול לספר לך שאחד המאבקים שניהלתי בשנים האחרונות נגע לנגישות של אנשים, של אנשים מוגבלות לרכבת. דבר שנראה לנו הכי טבעי בעולם, לעלות לרכבת, בשביל שאדם בכיסא גלגלים או אדם עיוור יוכל לעלות לרכבת, צריך רמפה. וצריך, כיוון שהרכבת באה והולכת, אז צריך לחבר אותה לרציף, מהרציף לקרון, ולאפשר לאנשים לעלות.
כן.
ולפי תקנות שהתקינו לפני לא מעט שנים, אז אם אדם עם מוגבלות רוצה לעלות הרכבת, הוא צריך לקבוע 48 שעות מראש להודיע להם שהוא מגיע, ואז הם יערכו לזה.
אין משהו שהוא בשוטף, קיים? אז
זה, בדיוק, לא. בדיוק בעניין הזה היינו צריכים לעתור לבית המשפט שזה יהיה בשוטף, שלמעשה אדם שמגיע פשוט יגיד, הנה אני כאן, אנא תעלו אותי לרכבת.
ודאי גם שירות שהוא, אתה יודע, שירות לציבור, נכון. שהוא כמעט חצי מדינתי כזה.
נכון, ואחד הדברים שנתקלנו בהם לאורך כל ההליך, זה באמת הרצון הנורא טוב לעזור לאנשים האלה ולהגיד, בואו תתאמו, כי אנחנו רוצים לתת לכם את השירות הכי טוב. כאילו, אם לא תתאמו, אז יכול להיות שתגיעו לתחנה, ולא יהיה מי שיעזור לכם, או שזה לא בדיוק יעבוד.
כן.
ואנשים שאנחנו הצגנו אמרו כל הזמן, תפסיקו לדאוג לנו למה טוב לנו. תפסיקו להגיד לנו, אתם תתאמו מראש, כי אם תתאמו, אנחנו נטפל בכם, אנחנו, אל תעזרו לנו. אנחנו רוצים להגיע לתחנת רכבת, כמו כל אדם שמגיע לתחנת רכבת. יכול להיות שיהיה מלא, יכול להיות שיהיה עמוס, יכול להיות שהרכבת תאחר, יכול להיות הכל, כמו שאתה ואני וכולנו נתקלים כן. בזה, ואל תעשו לנו טובה.
או שיש גרם מדרגות למי שמסוגל ללכת, שיהיה את הדבר הזה.
בדיוק, שיהיה את הדבר הזה, ואני צריך לעלות לרכבת, וזה הכל, וזה לא צריך להיות אישו בכלל. זה לא דבר שצריך להתעסק איתו ולהפוך אותו לדרמה נורא גדולה של מי שעושה לי טובה ועושה איתי חסד.
מעניין, מאוד. כמעט שינוי בתפיסה החברתית כלפי האנשים, ואולי באמת ראוי להתחיל להתייחס אליהם ככוח עבודה לגיטימי, ולא לתת משרה מרחמים ודברים כאלה. בדיוק.
אני חושב דיברנו על זה קודם, ודין, זה מחזיר אותנו לעניין האנשים השקופים, אבל השקופים בצורה החיובית. זאת אומרת, אחד הביטויים ששמענו שוב ושוב לאורך ההליך הזה, זה אנשים עם מוגבלות שאומרים, אני רוצה שהמוגבלות שלי תהיה שקופה. זאת אומרת, אני לא רוצה שזה יהיה אישו בכלל כשאני מגיע, אני לא רוצה שזה יהיה עניין, לא רוצה שיתעסקו עם זה. אני רוצה שיהיה נורא נורא ברור שיש מעלית שמביאה אותי לרציף, ויש מעלון שמעביר אותי לרכבת.
זה לא יכול להיות הדבר היחיד שיגדיר את האדם הזה.
נכון, נכון, ואנחנו לא רוצים להתעסקו עם זה, ובאמת, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שתגידו לנו שאתם עושים לנו טובה. שאתם עוזרים לנו כי אנחנו כאלה. אל תעזרו לנו. תדאגו שאנחנו נוכל לממש את החיים שלנו כמו כולם.
וזו זכות אדם, זה חלק מהזכות לשוויון, אני משער, זה שוויון המהותי.
זה שוויון וזאת חופש תנועה וכל מה שקרוך כן. בזה. אז זה חלק גדול מהעניין הזה.
והאם חופש הביטוי גם מאפשר לי להעליב אדם עם מוגבלות?
ודאי.
ודאי.
ודאי. חלק מהעניין בחופש הביטוי, כמו שאמרנו.
להעליב.
להגיד, כן, זה גם להעליב. עכשיו, אם אני מוציא את דיבתו, אז יש לו דרכים
נכון,
להתמודד עם זה.
אבל מדובר באדם.
אז זכותי, חופש הביטוי שלי זה זכות להגיד דברים קשים, מקוממים, מרגיזים, מעליבים. עכשיו, אני לא אומר שצריך להיות, אנחנו צריכים לפתח פה תרבות דיון ותרבות דיבור ולכבד אחד את השני.
ודאי שזה לא האידיאלי ולא הרצוי.
נכון, אבל אין שום משמעות לחופש ביטוי בלהגיד דברים, רק דברים מנומסים ולא מעצבנים ולא להעביר ביקורת ומוסדות תרבות שעושים הכל מתוך, איך קוראים לזה היום, נאמנות. זה לא חופש ביטוי. חופש ביטוי זה גם להגיד דברים שמעצבנים את השלטון, ושהשלטון גם יממן אותם לפעמים.
זו השאלה, האם השלטון צריך לממן את האמירות האלה?
בהחלט, השלטון צריך לדאוג שהתרבות תוכל להתפתח. הוא לא צריך לצנזר אותה, הוא לא צריך... הוא יכול, אפשר לבקר, אפשר להעיר, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים תרבות. תרבות היא גם זכות. זאת אומרת, אנחנו, זכויות האדם למעשה מכסות כל אספקט בחיים שלנו. אולי אפילו נספיק לדבר על זה.
הזכות לבידור היא קיימת? לשמוע סיפור?
הזכות לתרבות והזכות לפנאי בהחלט קיימות. זאת אומרת, אחד הדברים שלמשל הביאו את זכויות האדם, זה הכרה בזה שעבודה, הזכות לעבוד גם היא זכות, והזכות להתפרנס כמובן לזה, אבל זה לא אמור להיות כל החיים שלנו. לא אמורים להיות כל החיים שלנו. יש לנו זכות גם לפנאי. יש לנו זכות לתרבות, ויש לנו זכות לשעות חופשיות שבהם...
כאן אתה כבר שמאל קיצוני, הרי מי מאיתנו העצמאים יודע שאין דבר כזה. זה סתם דיבורי שמאל קיצוני.
זה חלק מהעניין, זה חלק מהזכויות שלנו. זכות לפנאי אפילו מוכרת בהכרזה, הזכות שלנו להיות עם המשפחה שלנו, ושיום העבודה יהיה לו התחלה, אמצע וסוף, והוא ייגמר, ובשלב מסוים אנחנו כבר לא נהיה שייכים למעסיק, ונוכל לחיות חיים מלאים.
גם ליטלה מירן, עורכת בפועל של המשדר, זכותה שיהיה לה זמן פנוי?
זכותה, ואני אומר לך, הייתה איתי בקשר בימים האחרונים לקראת השידור הזה, ואני
מאיר
לך על הדבר הזה שהיא זכאית לזמן פנוי.
גם בשבת אסור להתקשר ולומר לנו, היה שיגור, אסור לה...
הכל מותר, אבל יש לה זכות לפנאי.
אני בעלם, זה... אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום 10 בדצמבר, יום זכויות האדם, נמצא איתנו כאן באולפן, עורך הדין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח בישראל. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, זכויות אדם בישראל. אני יודע שיש כאלה שתוקפים את ישראל, אבל מצבנו יחסית טוב מבחינת זכויות אדם, נכון? תסכים איתי?
בחלק מהנושאים מצבנו טוב, ללא ספק גם הלך והשתפר במהלך השנים, למשל בזכויות של קהילת הלהט"ב, הלסביות, ההומואים, הטרנס וכולי, המצב השתפר, אבל הוא עדיין לא מספיק טוב, וראינו את המחאה הגדולה בחודשים האחרונים, מצבנו בעניין זכויות נשים הולך ומשתפר, אבל עדיין לא מספיק טוב. בכל מה שנוגע...
מה, לא חוטפים פה אנשים? לא קוצרים איברים?
לא קוצרים איברים ללא ספק אנחנו, יש לנו סימפטומים של...
אפשר אנשים כותבים דברים נגד הממשלה וכולי, ועדיין לא מותקפים?
נכון, ובסך הכל אפשר להפגין פה ואפשר לכתוב את דעתך, ועדיין אנחנו צריכים להגן על הדברים, על זה שהדברים האלה יהיו ברורים מעליהם, שהמשטרה לא תפגע לנו בזכות להפגין, והדברים האלה עדיין קורים, ושלא יסתמו לנו את הפה והדברים האלה עדיין קורים, ושזכויות של קבוצות מיעוט או קבוצות מוחלשות תישמרנה, וצריך לשמור על הדבר הזה. הכי חשוב לנו, באמת, זה לזכור שזכויות אדם צריכות להיות לנו ברורות מעליהן, והדברים שמלווים אותנו ביומיום שלנו הם זכויות אדם, אנחנו נתקלים בהם כל הזמן.
מתי אנחנו נתקלים בזכויות אדם?
כשאנחנו נתעוררים בבוקר במיטה שלנו, אז אנחנו צריכים לזכור שעובדה שיש לנו מיטה וקורת גג, זה זכות אדם. ויש כאלה שאין להם
זכות יקרה משהו,
אבל יש אנשים שאין להם וצריך לדאוג להם, אם זה לדיור ציבורי או לסיוע בדיור,
שזה משהו שגם אפיין את המדינה בשנותיה הראשונות, ומשום מה קצת התפייד, נכון?
וכשאנחנו מצחצחים שיניים ושותים קפה, אז אנחנו צריכים לזכור שיש לנו זכות לבריאות, ויש לנו זכות למים. מים למשל זה זכות אדם שצריך לשמור עליה, ויש אנשים, למשל במזרח ירושלים יש בעיה קשה של מים, ליישובים הבדואים יש בעיה של מים, זה דברים שאנחנו צריכים לשמור עליהם. וכשאנחנו נוסעים לאוניברסיטה או לבית הספר, אז נזכור שאנחנו מדברים על הזכות שלנו לחינוך, ומה זה אומר, ועד כמה המדינה צריכה לעזור לנו בדבר הזה. וכשאנחנו הולכים לעבודה, ואנחנו נתקלים בתופעות של אפליה, ועדיין קיימת אפליה בעבודה, בין גברים לבין נשים, בין אשכנזים לבין מזרחים, דברים שאנחנו עדיין רואים אותם במקומות עבודה ובעוד מקומות אחרים. וכשאנחנו הולכים לנו להצגה, ואנחנו רואים את האדם עם המוגבלות שלא מצליח לעלות למעלה, או לא מצליח להגיע, או יושב בצד מדי, כי לא סידרו מקום מותאם, אז לחשוב על הדברים האלה גם, ולהביא בחשבון שזה צריך להיות טבעי, וצריך להיות לכולם.
השוויון שהוא שוויון מהותי, צריך לאפשר לו בדיוק מה שאפשר, שאיש מסוגל ללכת וכולי, יקבל.
נכון, וכשאנחנו, אתה יודע, דוד, גם דברים שאנחנו פשוט... שקופים עבורנו ועיוורים להם, כשאנחנו שומעים קריזה ברכבת שאנחנו נוסעים בה או באוטובוס, אז לחשוב על האזרח המבוגר הערבי שפשוט לא מבין את השפה וצריך לדאוג שהוא גם יבין אותה, וצריך להיות נוכחות של ערבית במרחב הציבורי.
בוא אני אגלה לך משהו, יש גם יהודים שיודעים ערבית.
נכון.
לא, זה בסדר.
גם להם.
זה גם בסדר.
נכון, ואנחנו צריכים לדאוג כשאנחנו הולכים להפגין, אז לשמור שלא תהיה אלימות של המשטרה, ולשים לב שאנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, קיצור, זה מלווה אותנו מרגע שאנחנו מתעוררים ועד שהולכים לישון.
תמיד נושא שמרתק לעסוק בו, הוא בדרך כלל משקף את הנקודה שבה החברה נמצאת בנקודת הזמן הזאת. תודה מעומק הלב.
תודה רבה.
לעורך הדין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח בישראל, תודה שהגעת לכאן, ותודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אתם מורידים את היישומון, מתקינים אותו, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות ויום נעים.